עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר. 103 FM. 1-2
כן, בוקר טוב, בוקר טוב.
שלום לך, בוקר טוב.
כן. מה קורה?
מה נשמע?
נמצא איתנו היום יריב אופנהיימר.
נכון, ממש כך.
איש השמאל. המכונה השמאלני.
המכונה על ידך השמאלני.
כן.
אבל כנראה ששמאלני מדי, אתה יודע.
כנראה.
אתה, כן. מה קורה?
איך אנחנו מתקדמים? איך אנחנו מתקדמים?
איך אתה מתקדם?
איך זה? איך מצב הפרעות שלכם היום ביהודים?
איך מצב המחבלים היהודים שאתם תומכים בהם? מה קורה? במי היום תומכים?
תראה, אני אגיד לך מה. אני חושב שאולי צריך להתחיל לפנות ליהודי העולם ולהגיד להם שכשהם תומכים כלכלית בעיריית תל אביב, הם תומכים ברדיפת יהודים. הם תומכים באי מתן אפשרות ליהודים להתפלל לפי מסורת אבותם. הם תומכים ברדיפת יהודים ברחובות. הם תומכים בפגיעה בחרדים ברחובות. ואולי כדאי להתחיל לעשות קמפיין בעולם שיסביר ליהודי העולם שתורמים לתל אביב שהם צריכים לחשוב על זה שוב.
אז בוא נעשה קצת סדר, בסדר? קצת עברית, שיעור עברית על הבוקר. אלימות זה כשבן אדם פוגע בבן אדם באופן פיזי. אני אגלה לך ספוילר קטן, זמבורה למשל לא מייצרת נזק פיזי, אלא אם אתה במשך הרבה מאוד זמן לתוך האוזן במשך, לא יודע מה, יומיים, שלושה, גם אז לא בטוח. המהירות שאתם מאמצים איזה טרמינולוגיה הזויה ודמיונית, כאילו מדובר פה בליל הבדולח אתמול, זה פשוט פתטי. עכשיו, למי שלא מבין, יש עמותה, ראש יהודי, שנמצאת בלב תל אביב, ומנסה לייצר פה מהלכים שנויים במחלוקת, הדתה, הפרדה מגדרית, עוד מעט דבר על זה. אתמול הם הביאו את הרב לוינשטיין, לא בדיוק האדם הכי קונצנזואלי בחברה החילונית או בחברה המערבית בישראל הליברלית, והייתה הפגנה, ולא רק שהייתה הפגנה, היא אפילו הייתה רועשת, ולא רק שהיא הייתה רועשת, אפילו הקיפו אותו אנשים והלכו אחריו. כן, הלכו אחריו. אתם, הרי אתם באמת, אתם אנשים מנותקים מהמציאות. אתם תיארתם את זה בטוויטר, כאילו מדובר פה בליל הבדולח, כאילו שרפו בתי כנסת, כאילו תופסים יהודים ברחוב ומציקים
לחיילים. למה המשטרה הייתה צריכה להגן עליו?
תשמע.
למה המשטרה הייתה צריכה להקיף אותו?
היא לא הייתה צריכה, אני מבטיח לך.
למה היו צריכים לחלץ אותו, לא רק את לוינשטיין, גם את זעירה, שהוא בן אדם מאוד מאוד מתון. שנייה, דיברת. וראש יהודי, זה ארגון מאוד מאוד מתון ומקרב לבבות בתל אביב, שמדובר על הפרדה, מדובר על מסורת יהודית של אלפי שנים. כל השנים, אלפי שנים, יהודים עשו תפילות בהפרדה. אתם פתאום החלטתם שאתם לא מקבלים את זה, ואתם לא נותנים, הליברלים לא נותנים ליהודים להתפלל כפי שהתפללו כל השנים, אלפי שנים. אתם נורמלים?
אינון, אתה שקרן.
סליחה, שנייה.
אבל אתה משקר.
שנייה,
שמעתי. אתה יודע, שקרים צריך לעצור.
שנייה.
אתה יכול ללכת לבית כנסת ולהתפלל בהפרדה, לא במרחב הציבורי.
יריב, תן לי לדבר.
בבקשה.
כן. אתם ירדתם מהפסים, אתם עשיתם הפגנה אלימה, מטורפת, כן? אתם רודפים אנשים, יורקים פה על חרדים ברחובות. הרי את החרדים אתם רודפים, אתם אומרים, כי הם לא משרתים בצבא. אז למה את הרב יגאל לוינשטיין, שהעמיד חיילים הרבה, יותר מכל מוסד אחר בארץ אולי, כן, של קצינים, אתם רודפים אותו? כי אתם שונאים את היהדות. היה שם שלט אתמול בהפגנה, מדינה מחקות היהודית, וכתבו דמוקרטית. עכשיו, אתה יודע מה? אני רוצה להשמיע לך את בן גוריון. הוא מהמגילה, כן? הוא מהמגילה. תקשיב מה הוא אומר. אני יהודי לפני שאני ישראלי. זה לא ינון מגל אומר. זה אומר את זה בן גוריון, תקשיב.
יאללה, תשמע.
ורק אחר כך ישראלי. הדבר שקיים את העם היהודי בכל הדורות, והביא ליצירת המדינה, היה החזון המשיחי של נביאי ישראל.
המשיחי, החזון המשיחי.
חזון גאולה יהודית ואנושית. מדינת ישראל היא עכשיו מכשיר הגשמה של חזון משיחי זה.
חזון משיחי. אתם קוראים לנו היום משיחים, זה בן גוריון. הגשמה של חזון משיחי, זו מדינת ישראל. אתם התנתקתם מהכל. אני אומר, תיקח ביד אחת את התנ"ך וביד השנייה את ה-M16. אתה כל השנים אמרת, אתם עזבתם את התנ"ך, נשארתם רק עם ה-M16, ובסוף השירה אלקין הזאת, או איך שקוראים לה, אומרת, כן, שהיא מקבלת פקודות להרוג ילדים, שהיא תקיים את זה רק שהשלטון יהיה שלכם.
תראה.
שהמטרה של הדמוקרטיה זה בשביל להפסיק את הכיבוש. אין לכם לא תורה ולא עם 16, אתם מפסיקים להתגייס.
אתה צועק חזק ואתה מדבר שטויות. ובוא נדבר אחד לאחד. קודם כל, מי שמרים פה יד על הליברליות הישראלית, זה אתם ולא אנחנו. אתם האלה שהם אלימים. אתם, כשאתם רוצים לעשות הפרדה במרחב הציבורי, זאת אלימות. למה זאת אלימות? כי זה להגיד לאנשים, אתם לא יכולים להיכנס לשטח מסוים בגלל המגדר שלכם. ואני אומר לך בצורה ברורה, סנטימטר, לא רק מהעיר תל אביב, מכלל מדינת ישראל, לא יהיה בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי. אתה רוצה להתפלל הפרדה? לבריאות, לך בית כנסת שלך, תתפלל בהפרדה. אף אחד לא מפריע לך. אתם, באמת, אנשים כל כך ארמומיים, זאת המילה. הרי איך זה התחיל הסיפור של כיכר דיזינגוף? היה קורונה. ובקורונה אנשים לא יכלו להתפלל בבתי הכנסת. אז אמרו, בסדר, תצאו בערב יום כיפור, ביום כיפור, תתפוללו במרחב הציבורי. ואז היה, אתה יודע, איכשהו בסדר, כי אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה לא רגילה, ואין לך אלטרנטיבה. אתם ניצלתם את הקורונה ויצרתם תקדים, כמו בשטחים. אתם מקימים מאחז. והמאחז הזה הולך וגדל ומתרחב. אתם לא רוצים מדינה יהודית. מר אינון מגל, אתה רוצה מדינה דתית אורתודוקסית, זה מה שאתה רוצה. אז תגיד את זה, תפסיק להגיד מדינה יהודית.
מה זה, זה שקר. מה זה מרתון נשים?
אתה רוצה מדינה
מה
יהודית.
מה זה מרתון נשים?
מעולה, איזה כיף שאתה שואל אותי, כי יש לי תשובה מצוינת. אחד, בדקתי. במרתון נשים, אם אתה תירשם אינון מגל, זכר, ייקחו אותך. אתה אף אחד לא יגיד לך, אסור לך לרוץ. עושים את זה לנשים.
נרשם פעם מישהו?
בוודאי.
כן.
במרוץ האחרון, אני הייתי זה, רצו לי מתחת לבית, ראיתי הרבה מאוד גברים. דרך אגב, עושים את זה בשביל שנשים ירגישו בנוח יותר, ושיהיה להם קל יותר. אף אחד,
גם ההפרדה, רגע, גם ההפרדה בתפילות.
שיהיה לגברים קל. אף אחד לא אוסר על גברים להירשם, זה אחד. ושתיים, אם לא נרשמת, אף אחד לא אומר לך, השטח הזה עכשיו סגור בגלל שאתה זכר או נקבה. אין הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. עכשיו אתם ארמומיים. אתם רוצים פעם אחת רק מחיצה קטנה בדיזינגוף ביום כיפור. אחר כך זה יהיה כל יום שישי, ואחר כך זה יהיה כל יום במנחה.
ולמה עם המוסלמים?
ובסוף,
למה המוסלמים
רגע, אתם בגן צ'ארלס קלור? רגע, תנסם. אתם רוצים לנרמל הפרדה מגדרית, לנרמל לשים את הנשים בצד. אנחנו לא ניתן לכם את
מה
זה.
מה לגבי תפילת
ומי
מוסלמים?
ומי שפועלים זה אתם.
מה לגבי תפילת מוסלמים?
תפילת מוסלמים אחד. בדיוק באותם קריטריונים.
אבל הם עושים בהפרדה.
לא, אתה...
בוודאי.
סליחה, תן לי מקום אחד שבו...
גן צ'ארלס קלור.
בגן צ'ארלס קלור היו מוסלמים, גברים שהתפללו. אישה...
לא, לא, היו גם נשים. רגע. הייתה הפרדה עם מחיצות.
אני לא ראיתי. תראה לי תמונה של מחיצה. ואם הייתה, זה לא בסדר.
זה לא בסדר.
אבל לא תראה לי, כי אני עד היום לא ראיתי, אז כנראה שאין.
אני אראה לך.
אני אומר לך, אני אומר לך שזה תקף לכל סנטימטר במרחב הציבורי.
אתה תקבע לאנשים אם התפללו בהפרדה או לא. אתה תקבע.
הנה, מה, אתה לא מבין מה?
מי אתה שאתה תקבע? מי שואל אותך?
מי שרוצה במסגד.
מי שואל אותך?
רגע,
מי שואל אותך?
אני אגיד לך.
אתה תקבע שלא יהיה פה סנטימטר בהפרדה?
אני רוצה להתפלל בהפרדה. לא יהיה סנטימטר.
מי שואל אותך?
לך לבית כנסת.
מי שואל אותך?
מה זה?
במרחב הציבורי.
אדוני, אתה לא תמנע.
אנחנו עושים תפילה במרחב הציבורי, ואנחנו נעשה בהפרדה על אפכם ועל חמתכם, כי ככה הורגלנו בתפילה, וככה המסורת שלנו, ואנחנו לא שואלים אתכם אם להתפלל בהפרדה או לא.
אדוני,
לא שואלים אתכם.
אתה לא תמנע. בכוח או לא בכוח, מאישה או גבר, לשהות באף סנטימטר במרחב הציבורי, לא חשוב אם תקרא לזה תפילה,
אנחנו,
או תקרא לזה
מבחירה,
עצרת,
לא
או תקרא לזה...
לא מונע מאף אחד, מבחירה.
אדוני,
אנשים וגברים מבחירה.
כשאתה שם מחיצה,
כן,
אתה
מבחירה.
מונע, אתה מונע.
זה מה שאנשים
וזה
רוצים.
וזה בדיוק הסיפור.
מונע מה,
לא
ממי?
לא אכפת לי, אם אתה רוצה לעמוד רק סביב גברים, בבקשה, אבל לאישה מותר לעמוד לידך, ואתה יכול לעשות שמיניות באוויר,
כן,
זאת מדינה
אבל
ליברלית,
זה הבחירה של אנשים.
דמוקרטית,
אנשים בוחרים, נשים וגברים, בוחרים ובוחרות להתפלל בהפרדה. מי אתה שתגיד להם תתערבבו?
בוא נעשה לך את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, חבל שלא הבאתי בדידים. זה נורא נורא פשוט. אם אתה רוצה להתפלל בהפרדה, אוקיי? אתה יכול לבחור לעמוד איפה שהבנים עומדים או הגברים, בסדר?
יפה, יפה.
רגע, רגע. אבל אתה לא יכול לשים שום דבר שמתחם את זה.
מי שואל אותך?
רגע, מה זה מי שואל?
מי שואל אותך?
אישה, אם בא לה, אני מקווה שלא. אני מזהיר ומציע לא לעשות את זה. אבל אם אישה בכל זאת בא לה לעמוד לידך, זכותה המלאה. כי הכיכר הזאת, כמו הכביש, כמו הרחוב, כמו גן צ'רלס קלור, שייכת לנשים, בדיוק כמו שהיא שייכת לגברים, ואף אחד במדינה ליברלית בסיסית, לא ליברלית מתקדמת, לא אומר לנשים או לגברים, אתם לא יכולים להיכנס לסנטימטר מהאזור,
נראה מה יהיה, בסדר, נראה מה יהיה. אבל השורה התחתונה היא,
שאתם מרימים יד עלינו, ואחרי זה יש לכם טענות שאנחנו צריכים לכם, עופו מפה, ואתה יודע מה? עופו מפה.
לא, אנחנו לא שואלים אתכם.
עופו מפה.
אני לא שואל אתכם. קחו את ההדתה
שלכם למקום אחר.
אני לא שואל אתכם. אנחנו נהיה במרחב הציבורי איפה שאנחנו רוצים. אתם ליברלים, תוך כדי שאתם מוסרים תפילה בהפרדה לדתיים.
מוסרים תפילה בהפרדה.
אתם דמוקרטים.
איזה דמגוגיה עלובה.
אתם דמוקרטים.
אוסרים הפרדה במרחב הציבורי. נא לדייק.
אתם דמוקרטים. תוך כדי צמצום כוחו של הפרלמנט. אתם בעד חופש ביטוי, תוך כדי קריאות לסגור את ערוץ 14 ולסתום לימין את הפה. אתם בעד חופש תנועה, תוך כדי התנפלות על רבנים מהציונות הדתית ברחוב.
כן.
אתם נלחמים באנטישמיות, תוך כדי כינויי הימין נאצים והחרדים סרטן. אתם חבורה של צבועים, אתם לא ליברליים, אתם פשיסטים. אמרה השירה הזאת שאתם רוצים את הדמוקרטיה, היא אמרה, אם רוצים לסיים את הכיבוש, חייבים שתישאר פה דמוקרטיה. בעצם אתם רוצים את כל זה, זה הקרב על הצביון של מדינת ישראל, והקרב על השטחים של יהודה ושומרון. אתם לא רוצים, זה בכלל לא על המחאה. אתם מפגינים נגד נתניהו, אתם מפגינים נגד הימין, אתם מפגינים נגד דתיים, אתם מפגינים נגד מזרחים, אתם מפגינים נגד הפריפריה, אתם שונאים את המזרחים, אתם שונאים את החרדים, אתם שונאים את הציונות הדתית, אתם שונאים את הביביסטים, אתם שונאים את ביבי, אתם מלאי שנאה, ראינו את זה בהפגנה. איפה היועמ"שית? איפה פרקליט המדינה? איפה ערוצי התבלה? איפה אתם כל יפי הנפש? איפה כל אלה שמדברים על אלימות במרחב הציבורי?
אז רגע, המניפסט הזה, מחייב אותי להקריא את הברכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציינו לשמוע כל שופר. איזה כיף, עשינו מצווה הבוקר. עכשיו ברצינות, אתה מדבר ממש בליל של שטויות, ואני אענה לך אחד לאחת.
קודם כל, קודם כל,
מתמיד, ביבי, מה נובחה לך? בסוף כל המחאה נגד ביבי.
כל מה שאמרתי עכשיו זה היה מניפסט של ביבי?
לחלוטין. ותראה את הסיומת שלך. עכשיו אני אדבר איתך על הסיפור של, אמרת עלינו שאנחנו ככה, אני אגיד לך מה אנחנו באמת? אנחנו פריירים. פריירים שאנחנו משלמים הון מהכיס שלנו בשביל ארגונים שמנסים לעשות לנו שטיפת מוח ומנסים לשנות את הצביון שלנו ולקפות את תאתם עלינו. זה מה שאנחנו, פריירים. עכשיו, לא עוד, לא עוד. תודה לכם. השנה הזאת גרמתם לאנשים כמוני ואחרים, חלק דרך אגב הרבה יותר ימין, חלק יותר שמאל, גרמתם לנו לומר די, עד כאן, אנחנו לא ניתן לכם, לא ניתן לכם להשתלט על המדינה, וזה בעיניי ברכה גדולה. אז אנחנו הפסקנו להיות פיירים.
אדוני, הפסדתם בבחירות?
לא יודע, בינתיים.
מה לא יודע? הפסדתם בבחירות, זה לא שאלה. אתם הפסדתם בבחירות.
הפסדנו בבחירות, אבל תסתכל, אני רוצה לצטט את מגישת בושה 14, מגי טביבי, שאמרה, ראיתי את זה ממש לשנייה, היא אמרה לסיכום הסקר האחרון של השנה, הקואליציה איבדה עוד מנדט. כרגע
לא
אין סקר.
אתם הפסדתם בבחירות.
אין סקר יריב. שמראה. זה נכון, יריב. הפסדנו, אנחנו כל, כל המדינה אוכלת אותה בגלל זה.
הדמוקרטיה לא מתנהלת לפי סקרים. שנייה, שנייה. כן.
לא, הדמוקרטיה, אבל דיברת הרבה, אז תן לי.
הדמוקרטיה כן. לא מתנהלת לפי סקרים, יש בחירות, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית.
עכשיו תשמע. זה נכון, ובמדינה דמוקרטית, אתה יודע, אומרים, העם הוא הריבון. ואני אומר, נכון, העם הוא הריבון. כל העם הוא הריבון, גם המיעוט הוא הריבון. לא רק הרוב ריבון על המיעוט, כולנו הריבון. ולכן אתה צריך להתנהל בתוך סיטואציה שלא רק אם יש לך 64, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואני אומר לך שההפסד הזה, יכול להיות שהוא הניצחון הכי גדול שלנו. כי אני מסתכל על כל הסקרים, לרבות בחרפה 14, ואני רואה שבכל הסקרים אתם פשוט מובסים. עכשיו, אתה יודע, טיפה מכירים אותי, לא הרבה, אבל קצת, פה ושם, ואנשים שמכירים אותי ברחוב, אנשים שהיו פעם ביביסטים מעידים על עצמם, אומרים לנו, אנחנו לא נתקרב לדבר הזה יותר. הבנו, הבנו מה זה ימין על מלא, תודה, מספיק, הספיק לנו. אני אומר לך שחל מהפך בציבור הישראלי, אתה רואה את זה בסקרים, אתה רואה את זה בהפגנה העלובה שאתם ניסיתם להרים לאחרונה, ויכול להיות שההפסד הזה בבחירות הוא ניצחון מאוד גדול עוד קדימה.
אוקיי,
אני לא רואה, לא ראיתי עד עכשיו כזה בוסט של אנרגיה. עכשיו, כל הבליל שלך על זה שאנחנו שונים, שונים, שונים. אנחנו שונים את מי שמנסה לכפות את דעתו, אנחנו שונים את מי שמשתמש באלימות באמת.
אתם לא מנסים לכפות את דעתכם?
אנחנו מנסים, תחיה ותן לחיות, תן חופש, תן לי חופש, אני רוצה חופש, חופש שאישה תוכל ללכת בכל מקום שהיא רוצה, זה נקרא חופש. תל אביב היא לא חילונית, היא חופשית.
אז למה אביגל לוינשטיין לא יכול ללכת בתל אביב?
קודם כל הוא יכול, הוא קרא לו משהו, הוא בבית חולים.
הגנה על המשטרה, אם לא הייתה משטרה, אז אני לא יודע מה היה קורה.
בוא נגיד לך מה היה קורה.
לא, אבל אתה מדבר על חופש, שנייה, אתה מדבר על חופש. מה הייתה ההפגנה אתמול? ההפגנה מה הייתה? לא נתנו לרב לזהירה ללכת ברחוב, ולא נתנו לרב לוינשטיין ללכת ברחוב. אם אתם מדברים בשם חופש, למה אתם לא נותנים לאנשים ללכת ברחוב?
הם יכולים ללכת ברחוב. אני לא שמעתי עד עכשיו שום דיווח על בן אדם שנשרט. יש דבר שנקרא בדמוקרטיה, וזה החופש להפגין. החופש להפגין זה לגרום לבן אדם שמפגינים נגדו איזו תחושת אי-נעימות. אתה יודע, מה לעשות? אתה מבלבל מושגים, ואתה כותב בטוויטר, עוד תכף הם מציטים בתי כנסת או כל הדברים האלה. אתה מנסה להדביק אלימות למחאה שאיננה אלימה, והיא לא אלימה במקרה. היא לא אלימה. מה? כי זאת האידיאולוגיה שלה. כן, אדון ינון מגל.
להפגין, להפגין. זה כמו שאתם עושים כמו טאטה לבניו יורק. שאתם עומדים יפה על המדרכות, כן? כמה עשרות מפגינים שהגיעו לניו יורק, שבמשך שבוע התקשורת הערוצי התבלה שלכם כבר עושים לכם קמפיין ובסוף הגיעו 100 איש. זה נקרא להפגין. לעמוד על המדרכה יפה כמו טאטה, כמו ילדים טובים במשטרת ניו יורק, כן? לעמוד שם ולצ צעוק. זה נקרא להפגין. להתנפל על אנשים ברחוב שהמשטרה צריכה לחלץ אותם ולהגן אותם מסביב כדי שלא יתקפו אותם, זה נקרא אלימות. וזה מה שקרה אתמול בתל אביב.
אז בוא אני אגיד לך משהו. אחד, מי שמרים יד על תל אביבים, ואתם מנסים להרים יד על תל אביבים, אז שלא יתפלש תל אביבים, עומדים חזרה ומפגינים.
מי ירים יד על תל אביבים?
מי שרוצה לחסום דרך לאישה בגלל שאישה או גבר, הוא מרים יד על תל אביבים. הוא מנסה לעשות זה לגלי, אבל זאת הרמת יד. ומי שמנסה לעשות הפרדה במרחב הציבורי בתל אביב, או בכל עיר אחרת, הוא מרים יד על נשים או על גברים, ושלא יתפלש שיפגינו מולו. עכשיו, כן, אתה יכול לדבר עד מחר על המשטרה שחילצה וכו'. בסוף, אף אדם לא נשרט, וזה לא במקרה, בכל ההפגנות לא נשרטים. עכשיו, לגבי ניו יורק, א', תחכה למחר, אל להתעלל, חכה למחר, תהיה את ההפגנות של מחר. ב', אני לא...
למה היום? נתניהו נפגש עם ביידן היום.
נכון, היום וביום שישי, אני רוצה תכף להשמיע לך. באתי גם ליהנות, לא רק להתעצבן, אז תכף תן ליהנות גם. וגם בישראל ההפגנות, אתה יודע, יש איזה מיתוס שתמיד חסמו כבישים וכו'. חסמו כבישים שהיו עשרות אלפים, שבאו באופן או מתוכנן לימי שיבוש.
לא, שם לא יורדים לכביש, שם עומדים יפה.
בוא נגלה לך מה שהייתי בהרבה מאוד הפגנות, כולל של מחאה, שלא ירדנו לכביש, זו שאלה של כמות האנשים. אבל בוא, תן לי ליהנות שנייה, אני רוצה להשמיע לך סין, כבחור שאתה בטח שמעת עליו, אחד כזה, ינון מגל. בוא תשמע מה הוא אמר ב... ערב הפגישה של בוז'י הרצוג. בוא נהנה קצת.
של בוז'י הרצוג עם מי?
עם ביידן. בוא נעשה קצת פאנ, הבית הלבן. כן.
מתי? לפני חודשיים בערך?
כן, בוא נהנה קצת.
בוא נשמע.
הנה, תשמע אותו.
גבירותיי ורבותיי, הרצוג פגש את ביידן, ואל תשאלו מה ביידן אמר לו, שאלו אותו הכתבים, הזמנת את נתניהו לבית הלבן, ואתם יודעים מה הוא אמר? כן. תשאלו עוד פעם תשאלו, אבל באמת הזמנת, באמת, כן, הזמנתי אותו לבית הלבן, כן, נריה קראוס מערוץ תבלה 13, הוא הזמין אותו, אפשר להתחיל את התוכנית בבקשה, תודה.
בסדר, הוא אמר שהוא הזמין את נתניהו לבית הלבן, אבל הוא אמר איזה בית לבן. יש בארצות הברית הרבה בתים לבנים.
לא אמר בתי.
כן, יכול להיות כל בית.
הוא אמר איזה סוג לבן, יש כל מיני...
אתה תשמע גם כשהוא קצת סנילי, יכול להיות שהוא לא בדיוק הבין איזה נתניהו ולאן הוא הזמין. כן, ראית, יכולת לחוש, אפילו לשמוע את אכזבת הכתבים, בעיקר מישראל, שם בקהל.
אז כן, בושה 14, כן, מוטי קסטל, הלל ביטן רוזן. הזמין אותו לא לבית הלבן, לשולי עצרת האום, באיזה בית מלון, שאולי באמת הדלת בכניסה לחדר הישיבות תהיה בצבע לבן, כמו שזמרי אומר. אז אתה יודע, אתם כל פעם הרי רצים, ואתם בולעים את הספינים של נתניהו כל פעם, ומעדידים אותם, ועוד בזים לנו, לערוצי התבלה. אז אני מעדיף את הערוץ תבלה שאומר אמת, מאשר ערוץ בושה. שברור שיש סימן שאלה מאוד גדול לגבי הבית הלבן, ושזה לא הבית הלבן. ובסוף, מבחן התוצאה
הוא לא ייפגש איתו.
פייק ניוז.
אתם אמרתם שהוא לא ייפגש איתו.
אין לו ברירה, אתה יודע. אבל הנה, זה כמובן...
אבל אמרתם שהוא לא ייפגש.
אתם מגלגלים
איזה... אתם דיברתם על זה שהם לא ייפגשו.
שזה בגלל שצום גדליה.
חפרתם לנו שהם לא ייפגשו.
עזוב, ינון, אתם כל פעם מייצרים לעצמכם איזה מציאות, ואז אתם מאמינים בה. מדי פעם המציאות הזאת גם מתנגשת עם האמת.
טוב, אני גם רוצה להשמיע לך משהו. יאללה, קדימה. תקשיב, אפרופו הפיגוע שעשתה לכם שיר שיר, אותה שיר הייטינג, הטייסת הזאת, כן? אמרתם, בוא, בוא ניתן לה גם, כאילו, בוא ניתן, שתהיה גם אישה שגם היא תדבר, נשמע איזה פנינים סיפחה אתכם, כן? טוב, עכשיו תראו, למשל, התגובה של אחמד טיבי על הדברים שהיא אמרה.
ראיתי טייסת אתמול, שהודיתה שצהל מפציץ ילדים, והיא אמרה, יש הבדל בין להציץ במשטר דיקטטורי, ובין להפציץ על ידי ליברלים.
אתה יודע מה? הוא פשוט צודק במקרה הזה, טיבי. כי מה היא אמרה במובן העמוק של העניין? היא אמרה, אנחנו, כדי שנקבל פקודה לזרוק טיל לתוך בית, שיכול להיות שיהרגו שם ילדים, אנחנו צריכים לסמוך על מי שנותן את הפקודה. מה זה אומר? שבעצם היא אומרת, אם יאיר לפיד לצורך העניין, שהוא יש לו המון ניסיון, כן, הוא היה בכל זאת בלבנון, וירו עליו בלבנון, והוא גם הנחית מסוקים עם רימוני אשן בהצלבה, אם יאיר לפיד יהיה שם, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, וחלילה לרצוח ילד, להרוג ילדים. אבל אם זה בנימין נתניהו, כן? אז אנחנו לא סומכים עליו, כלומר זה רק עם השלטון שלנו, תראה איזה דבר מדהים זה, כן? של איזה פגיעה בדמוקרטיה אתם עושים, כמה אתם מזיקים לדמוקרטיה במובן העמוק שלה, שאם אנחנו לא בשלטון, אם אנחנו לא סומכים על האנשים האלה, שלא אנחנו בחרנו אותם, אנחנו לא נבצע את הפקודות. אתם לא מתביישים?
כן, אני אגיד לך.
אתם לא מתביישים?
אני אגיד לך.
אין לכם גבולות?
אני חושב שהיא צודקת במהות והיא טעתה בניסוח, ואני אסביר לך למה. במהות, הכוונה היא מאוד ברורה. כשאתה מבצע פקודה, שיכול להיות שהיא חוקית, יכול להיות שהיא לא חוקית, יכול להיות שהיא בתחום האפור, אז אתה רוצה לדעת שיש מאחוריך מערכת שיש בה איזונים ובלמים. לא רק רצון הרוב, אלא גם נושא של זכויות אדם, גם נושא של זכויות הילדים הפלסטינים, כולל בני משפחתו של המבוקש שאתה רוצה להרוג. ואתה רוצה לדעת שמאחוריך יש מערכת שכללה את כל השיקולים. והמערכת הזאת כוללת גם את בית המשפט העליון שאומר מה מותר ומה אסור. וכאן היא טעתה. כי היא לא צריכה לבקש מהפוליטיקאים, לומר אני סומכת על הפוליטיקאים, כי כמו שאתה אומר, יכול מאוד להיות שהפוליטיקאים שיבחרו זה לא פוליטיקאים שהיא רוצה אותם. היא צריכה להגיד אני סומכת על המערכת שמעל הפוליטיקאים יש בית משפט עליון שיכול לומר יש כאן גבול ואת הגבול הזה לא חוצים. ולכן אני חושב שהיה פה טעות בניסוח, אבל זאת הייתה הכוונה. ואני אומר לאחמד טיבי, אני מבין אותך, הכל יפה, זה יופי של סינק, זה מאוד ויראלי והכל, אבל בסוף כן יש הבדל. כי במלחמה יהרגו ילדים, זאת עובדה. השאלה כמה יהרגו. אם יהיה בית משפט חזק עליון, ליברלי, אמיתי, אז יכול להיות שיהרגו פחות ילדים. ואם לא יהיה בית משפט עליון בכלל, או שהוא יהיה בובות של הימין, אז יהרגו הרבה ילדים. ולכן אנחנו צריכים מערכת שתגן על מפני הרוב.
איך עילת הסבירות קשורה לאירוע של פקודה בצהל לראות לתוך בית?
תגיד, למשל נועל שכן, הרי אין חוק שאומר שזה מותר, ואין חוק שאומר שזה אסור. אז יש שאלה, האם זה סביר, האם זה גם מידתי, ואתה יודע, זה לא רק ולכן שאלת הסבירות נמצאת פה בכל מקום, האם אתה צריך כשיש לך ילד אחד להפגיז בית אם מבוקש, או אם יש 10 ילדים לא להפגיז? זאת שאלה, זו שאלות פשוטות.
עכשיו אני רוצה להשמיע לך עוד קטע אחד שהיא אמרה, תגיד לי מה דעתך עליו, כן?
If you wanna be able to solve the occupation one day, and I think that everyone here does, the only way to stop it and to solve it is to make sure Israel remains a democracy.
אוקיי, מה שהיא אומרת, הבחורה הזאת,
גילתה את התוכנית שלכם.
מהאחים לנשק, שאם אתה יום אחד רוצה להפסיק את הכיבוש,
נכון.
וכל מי שנמצא פה, אני חושב, את רוצה, כשהיא מדברת על הארגון הזה שלהם, כן? אז אתה חייב את הדמוקרטיה שתישאר הדמוקרטיה.
נכון, היא גילתה את הסיפור שלכם. אתם הרי אובססיביים להפיכה המשטרית, כי אתם רוצים לשמר את הכיבוש, אתם גם רוצים לייבא אותו לפה, שגם כאן הערבים יהיו הרבה יותר,
אז בעצם התכלית של הדמוקרטיה זה לעצור את הכיבוש.
התכלית של הדמוקרטיה זה להתקיים כדמוקרטיה.
לא, אבל מה היא אומרת?
וכיבוש הוא לא דמוקרטיה. עכשיו לא תוכל לעצור את הכיבוש אם לא תהיה פה דמוקרטיה.
מה הטיעון שלה? אם אתה רוצה לעצור את הכיבוש, אז אתה צריך את הדמוקרטיה. היא לא אומרת, אנחנו רוצים את הדמוקרטיה, כי זה מה שחשוב לנו, כי אנחנו דמוקרטיים. כל מה שהיא אומרת, כל הניסוחים שלה, זה מראה כמה אתם לא דמוקרטיים.
היא חושפת אתכם, היא חושפת אתכם, בשביל זה אתה כל מתקומם.
אלא היא רוצה את הדמוקרטיה כקרדום לחפור
בו,
בשביל להפסיק את הכיבוש, כי מה שמעניין אותה זה הכיבוש.
היא מפשיטה אתכם מהמסכות, אתם רוצים לבטל את בגץ, בין היתר בשביל להעמיק את הכיבוש, להפוך אותו לבלתי הפיך, וגם לייבא אותו לכאן, למרכז תל אביב.
אתם רוצים לייבא את החמאס ליהודה ושומרון, שתהיה עוד מדינה ביהודה ושומרון, כמו מה שעשיתם לנו ברצועת עזה.
לא, אדוני.
אותו דבר אתם רוצים לעשות.
אז הייתה שקטה בממשלה הקודמת, היא עכשיו בוערת בממשלה שלך.
אני מדבר על הצבא.
זה לא יאומן. אתה יודע, הרסתם הכל. באמת הרסתם הכל. את הכלכלה, הרסתם את החברה, אתם עושים את הביטחון. אפילו עזה, שהצלחנו להשקיט אותה, והייתה שקטה במשך למעלה משנה, השכנה השקטה ביותר, אתם עכשיו מחרבים. נורא. איזה כישלון מהדהד.
יצרתם מפלצת ברצועת עזה, יש שם צבא עם עשרות אלפי טילים שמכוונים על מדינת ישראל. לאן יגיעו הטילים האלה לדעתך? לאן הם יגיעו? תגיד לי, הם יחלידו? או שהם ישוקרו לפה?
היה לך כיף שם? לנטע? אתה מתגעגע לעזה? אתה רוצה לחפש על ארבע גופות של חיילים בצל פילדלפי?
הם זרקו אבנים לפני אוסלו הנורא שאתם עשיתם.
אתה לא יודע, זרקו טילים ונהרגו אנשים בסדרות מקסאמי.
טיל אחד לפני אוסלו, תראה לי טיל אחד שזרקו לפני אוסלו.
גם לא הייתה כיפת ברזל לפני אוסלו. היו הרבה דברים.
כי לא היה צריך את כיפת ברזל.
היו הרבה דברים לפני אוסלו. לפני אוסלו הייתה אינתיפאדה.
אתה גאון.
לא גאון, זאת המציאות.
לא היה את כיפת ברזל.
נכון.
כי לא היה צריך כיפת ברזל, כי לא ירו עלינו טילים. לץ!
עשו דברים אחרים, אדוני. ופיצצו מטענים, והרגו חיילים. אחד קדוש.
שלום לתת-אלוף דניאל אגרי, דובר צה"ל.
בוקר טוב, שלום ינון, שלום יריב.
שלום, בוקר טוב.
נו, אז עכשיו הפרוגרס הגיע גם להחריב את סיירת מטכ"ל?
צה"ל הוא צבא חזק, שהוא אחד מהצבאות החזקים במזרח התיכון, ערוך ומוכן לכל האיומים. השימוש החוזר במילה פרוגרס, שזה דבר טוב, שיש בו התקדמות, וכן, אנחנו גם מתקדמים, ומשלבים נשים. נשים יש להם תרומה משמעותית אדירה לצהל. בעשור האחרון צמחנו ל-7,500 לוחמות. זה לוחמות שאנחנו צריכים אותם לכל התפקידים, ממשמר הגבול עד לגבולות, וגם לתפקידים משמעותיים נוספים. זה קרה לנו והתחיל בטייס בעבר, ואל מול הצו על תנאי שעמד לבגד, שאליו אנחנו מחזירים תשובה היום. אנחנו מכבדים את הצו של בית המשפט העליון, והחלטנו, ודרשו מאיתנו לפתוח הכל, החלטנו שאנחנו נעשה את זה בצורה מדורגת, שתביא להצלחה. במקום שבו אנחנו חושבים שזה יביא להצלחה, זה בסיירת מטכ"ל, נעשה את זה בזהירות, באחריות. מה שעומד לנגד עינינו, זה איך צה"ל יהיה יותר אפקטיבי, טוב יותר, טוב יותר במבצעים המיוחדים שלו, וערוך ומוכן גם למלחמה.
תת-אלוף אגרי, היית מפקד השייטת, נכון?
נכון.
אתה סבור שנשים צריכות להשתלב גם בשירות בשייטת, כמו בסיירת מטכ"ל?
כשהייתי מפקד השייטת, התהליך הזה נבדק. אני הבאתי את עמדתי אז, אנחנו בתוך תהליך בדיקה.
מה הייתה עמדתך אז?
אנחנו החלטנו לעשות את הדברים בצורה מדורגת. ואני חושב שזה הדבר הנכון. אנחנו פתחנו קודם כל את 669. מכל דבר כזה אנחנו לומדים המון דברים. כשפתחנו את 669, גילינו בתהליך המיון והמסלול שאנחנו שגינו, שהצבנו תנאים וקריטריונים פיזיולוגיים, ולכן הרמטכ"ל באפריל השנה ביטל את ההחלטה הזאת ואמר שדין אישה כדין גבר במיונים. אנחנו לא מגדירים לנשים תנאים פיזיולוגיים כאלה ואחרים וקריטריונים פיזיולוגיים, אלא מה שהיא תעשה בתוצאות, ולא משנה גובה, משקל וכיוצא בזה, יעמוד לזכותה בקריטריונים, ולקריטריונים תומכי החלטות, והן בפנות כמו הגברים.
אתם רוצים למשל בסיירת מטכ"ל שיהיו נשים?
אני אענה קודם כל השאלה של יריב.
אוקיי.
על השייטת, כי הוא שאל אותי שאלה.
כן.
עכשיו, נכון לעשות את הדברים באופן כזה שיצליח. המסלול בשייטת 13, וינון היה בסיירת מטכ"ל, אני חושב שמסלול בשייטת 13 הוא מהקשים המורכבים בצהל, יש לו עוד מרכיבים שהם שונים ממסלולים אחרים, וגם הממד הימי, ממד של כלי שייט, וצריך לעשות את הדברים בתבונה. ואחרי שאנחנו צוברים ניסיון ממקומות אחרים, אם נחשוב שזה נכון, וזה יוביל אותנו תרומה משמעותית יותר ואפקטיביות משמעותית יותר, גם של שייטת 13. אז נפעל ככה.
הנשים בסיירת מטכ"ל יעברו מסלול רגיל, כלומר, נגיד לצורך העניין, אם יש שבוע ניווטים, שכל לילה אתה הולך לבד או בזוג 30 קילומטר, אז זה מה שחיילת תצטרך לעשות?
התשובה היא כן. אנחנו בתוך התהליך פיתוח של המסלול
הזה. עם משקלים על הגב והכל, כאילו כל... נראה לכם ש... טוב, בסדר, זה נשמע לי קצת מוזר, אני חייב להגיד לך.
אני אגיד לך משהו אחר, אינון. נשים במדינת ישראל, בשנים שעברו וגם בשנים קדימה, התרומה שלהם למדינת ישראל במזרח התיכון, בפעולות שעולות על כל דמיון, היא תרומה אדירה. ברוב המקרים, בדרך כלל, בארגונים שבהם זה קורה, ברוב המקרים, זה קורה אחרי הצבא. ואנחנו חושבים שנכון גם בחלק מהמקרים לעשות את זה בתחילת השירות הצבאי, צריך לעשות את זה...
אין ספק, אין ספק שיש נשים שעושות דברים מדהימים, ואתם גם פותחים איך זה נקרא, בחטיבת הניוד, איזו יחידה של נשים שתשתלב, והכל בסדר. העניין הוא שקשה לי לראות הרבה נשים... שעוברות מסלול בסיירת מטכ"ל או בשייטת 13, מבחינה פיזיולוגית אני מדבר.
קודם כל אתה צודק, אני אגיד לך גם שבאופן כללי במשפח המיון, אין גם הרבה מאוד גברים ונערים רוצים להגיע ליחידות האלה, ולא כולם מגיעים.
נכון, גם... נכון, גם הרבה גברים לא יכולים לעמוד באומס הזה.
אנחנו שינינו גם את המסלולים האלה לפני כמה שנים, בתקופה של רמטכ"ל אייזנקוט, בכך שהשירות, לא כמו שאתה ואני התגייסנו, לא 4.5 שנים, אלא הוא 6 שנים. זאת אומרת, גם מתגייסים פחות, ויחידות עוד יותר מקצועיות ומנוסות, ואנחנו לא נשנה את הפרמטרים.
איך זה ישתלב עם דוסים ביחידה, עם אנשים דתיים, בכל הנושא של השילוב הראוי, בתוך צוות, שאתה הולך ומזיע, ומוריד חולצות, ומתפשטים, ואירועים, וכאילו, כל האירוע הוא, כחייל ביחידה, היינו לא מעט ערומים גם, כלומר, מדי פעם, אתה יודע, אתה מגיע למעיין, אתה הולך, אתה גומר ניווט, אתה כולך מרוסק לחלוטין, הבגדים שלך נקראים, כלומר, כל החוויה היא חוויה שגם היא מאוד פיזיולוגית ובאה לידי ביטוי.
אני חושב שהחברה הישראלית מתבגרת ומשתנה, וגם צהל הוא השתקפות של החברה הישראלית בתהליכים שהיא עוברת, והיום דברים ש... אני זוכר, ואתה עוד מבוגר מני, זוכר שהיו בצהל, הם גם השתנו בחלק מהתרבות, מערכים, ועדיין אנחנו שמים יותר תשומת לב, והרבה יותר שכל, ואנחנו נדע לעשות את זה באופן כזה, שיהיה ענייני ומקצועי, מבלי לפגוע באיש, וצהל הוא צבא העם, וימשיך לגלם את הרעיון הערכי, שבעניין הזה, כדי לאפשר לכל המגזרים, וכל האוכלוסיות...
או שאתם עושים, זה על חשבון זה?
לא, 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 לא. ממש לא נכון. חשוב שאתה אומר את זה, אנחנו נדע להכיל ולקלוט ולאפשר לכל המגזרים לממש את הציוויון שלהם בצבא ההגנה לישראל.
אבל יש גם שאלה, יש גם שאלה, יש גם שאלה.
זה נכון גם לחרדים.
יש גם שאלה, סיירת מטכ"ל זה יפה וזה באמת מוצלח מאוד, אבל יש גם שאלה אם אתם מוכנים להתעמת עם חיילים דתיים, ביחידות שיש בהם יותר חיילים דתיים, ביחידות השדה, בגולני, בגבעתי, בצנחנים, במקומות כאלו, שאולי דווקא שם תהיה לכם התנגדות גדולה יותר מצד רבנים וכולי. אז ללכת סיירת מטכ"ל זה גם אולי קצת קל, כי זה בכל זאת סיירת, קטנה וכולי. האם אתם מתכננים גם ללכת על יחידות השדה הגדולות?
בחירת המילים שלנו היא לא להתאמת. בחירת המילים שלנו היא לנהל את זה באופן אחראי, זהיר, בשיח. זה הדרך של צה"ל. ושצהל מתאים את עצמו לכל המגזרים בחברה הישראלית, ותראה, תחשוב על כל המגזרים, אתה תראה שלכל מגזר יש את הקשיים שלו, את הדברים שחשובים לו, ממש לכל מגזר, ואנחנו צריכים להיות קשובים לזה. אני חושב שאנחנו מנהלים את זה בצורה עם הרבה מאוד תבונה, באגף כוח אדם, בזרוע היבשה, אנחנו לומדים, ולכן גם התהליכים האלה חלקם לוקחים יותר זמן, ומשתפרים. וזה נכון לכל האוכלוסיות, אני אמרתי בסוף בכוונה, כולל לחרדים.
בוא נעבור לג'נין ברשותך.
כולל לחרדים.
ג'נין, מה היה שם אתמול?
ג'נין, יהודה ושומרון, יש התראות, יש כלל ברור בלחימה בטרור, שיש מודיעין, הולכים ומסכלים טרור. אתמול הייתה לנו, היה לנו מידע מודיעיני, שירות ביטחון כללי, על מבוקשים בתוך מחנה הפליטים ג'נין, יחידת דובדבן, סיירת גולני, נכנסות למחנה הפליטים בשבע בערב, לעצור מבוקשים. התפתחה שם הלחימה, זרקו מטענים, אנחנו הגבנו בשש מחבלים ארוכים, לא הצלחנו לעצור את המבוקשים שרצינו. פעלנו שם, פעלנו גם במקומות אחרים, פעלנו גם בטולקר, הם עצרנו מבוקש, ביריחו זרקו עלינו מטען וירינו. יהודה ושומרון היא אתגר גדול מבחינה ביטחונית, ואנחנו לאתגר הזה ארוכים, מבחינה מודיעינית, התקפית, בשילוב זרועות עם...
הבנתי שהיה שם רחפן תוקף שתקף מחבלים?
כן, אנחנו משתמשים בכל האמצעים ש...
מה זה הרחפן הזה? זה רחפן עם מיטה נפץ?
זה לא רחפן תוקף, זה סוג של משוטט שאפשר לקרוא לו אולי גם רחפן, אבל אנחנו שאנחנו מזהים חמושים, אנחנו משתמשים בכל האמצעים.
אז מה זה הדבר הזה? סבר את אוזנינו. מה זה?
אני אומר את זה, ראיתי, זה תפס קצת כותרות, אני שם את זה בתוך הגידור הנכון לזרוע היבשה, יש תהליך התעצמות של כלים, וטוב שכך, כדי לייצר חליפה וארגז כלים להקטין סיכונים על לוחמים.
שאלה אם זה כלי התקפי או שזה כלי מודיעיני?
זה כמו פשוט רקטה משוטטת, הייתי אומר את זה בצורה יותר מדויקת, רקטה משוטטת, אנחנו צריכים...
לרקטה הזאת משנה מי נותן לה את הפקודה, אם זה ממשלה שהיא סומכת עליה או ממשלה שהיא לא סומכת עליה?
צהל פועל.
עזוב, עזוב.
לא, לא, זה התרלה, התרלה. אבל אני רוצה לשאול שאלה עניינית על ג'נין.
רגע, בוא נעבור רק לעזה.
רק מילה, הרשות הפלסטינית, מאז מבצע בית וגן, היא קיימת שם? אתם מרגישים אותה שם? הכניסה אתמול הייתה בתיאום איתה?
הרשות הפלסטינית יציבה ומתפקדת, ושהמנגנונים עושים יותר, גם בתחום הלחימה בטרור זה משפר את מצבנו.
טוב, עזה, רק מילה על עזה. מה הם רוצים שם הערבים?
אני רק אשלים משפט על הרשות. בכל זאת, אנחנו מעודדים, רואים את המנגנונים פועלים בתקופה האחרונה. אנחנו מעודדים ורוצים שהם יעשו יותר. האם אנחנו, מבחינתנו, מסתפקים בעניין הזה? בוודאי שלא. בכל מקום שלנו יש את המודיעין. אנחנו ניכנס לפעול בג'נין, בשכם, בטולקרם, וטוב שהמנגנונים יעשו את מה שהם רוצים.
הוא אומר לך שהם פועלים יותר.
שאזרחים ישראלים נכנסים לכל מיני מקומות בערים פלסטיניות, מי שמוציא אותם החוצה זה מנגנונים פלסטינים ברוב המקרים.
טוב, אתה רוצה מילה על עזה להסביר לנו מה קורה שם?
מה הטריגר?
עזה, אחרי מגן וחץ, אנחנו עכשיו 4 חודשים. יש יחסית שקט, שזה המשימה שלנו, לשמור רציבות ושקט לאזרחי מדינת ישראל, ובמיוחד לתושבי עוטף עזה. זה התכלית שלנו. עכשיו יש לנו בגדר חיכוך, זה מזכיר לנו קצת תקופה שעברנו לפני כמה שנים, שהרמטכ"ל היה אלוף פיקוד דרום, דרך אגב מפקד האוגדה המח"ט צפונית, עם האירועים בגדר, שבו הם בחסות של הפרת סדר עושים פעולות טרור על הגדר. אנחנו מאוד מאוד מנוסים בזה, אנחנו מכינים ארגז כלים רחב. אנחנו, שוב, התכלית שלנו שיש שקט ויציבות, לא ניתן לפעילות טרור לדחוק אותנו ולקבל החלטות אחרות. אנחנו רוצים שיהיה גם שקט בעזה, ואנחנו רוצים שיהיה יציב בעזה, מבחינה כלכלית טוב בעזה, זה לא יבוא לידי ביטוי דרך פעולות טרור.
תת אלוף דניאל הגרי, דובר צה"ל, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה.
שנה טובה, פרסומות. כן, מה השם?
אחד כזה.
אחד כזה.
אחד שיודע.
איך בבבלי?
איך בבבלי? אני מרגיש בבית, אתה נתזר אצלנו בשכונה. אתה קצת נעלב שלא מפגינים נגדך, אה? אולי תן את הכתובת?
זה קצת פוגע.
כן? לא, אתה לא מרגיש את המספיק חשוב.
אתה מרגיש שכונה, כאילו, אתה טוב לך בשכונה?
אני מרגיש ליברליות.
כן?
בחיי, ליברליות.
איזה ליברליות? מה שאתה מרגיש? יש רחוב, יש אנשים
מורכים, איזה ליברליות? אני אגיד לך דוגמה, ראש השנה. אם אתה רוצה, אתה הולך לבית דניאל, אתה עושה תשליך ליד הירקון עם בית דניאל. אם אתה רוצה, אתה הולך עוד כמה מטרים לבית כנסת האורתודוקסי. אם אתה לא רוצה שום דבר, אז אתה לא אין לך שום דבר, אתה לא הולך לדברים האלו. מרגיש ליברליות, מרגיש שכונה שמקבלת את האנשים כמו שהם, לא מנסה לשנות אותם, לא מנסה לייצר איזה מציאות, איזה אווירה אחרת. ולא סתם אתה בוחר לגור שם. אתה יודע, הקטע שדיברנו בזמנו על למה אתה גר שם, אמרו לי, המון אנשים מדברים איתי עליו.
למה אני גר? תשאל אותי אם זו הבחירה שלי? אני בבחירה שלי הייתי מעדיף לגור בנחלות בירושלים.
אתה יכול לעבור לשם.
אבל הגורל זימן לי אחרת. אין לי איזה עניין בבבלי, כן? אני לא מרגיש שכונה, אני לא מרגיש איזה אווירה. אני גם, אין לי שם, מה יש בבבלי? כאילו, מה... בשיקונים וכבישי, אין איזה קהילתיות,
יש מערכת חינוך ויש ילדים, הילדים שלי בגנים, אז אני מכיר את כל ההורים, אני מכיר פחות, בכל רחוב אני כבר מכיר פחות בן אדם אחד או שניים, ואתה פוגש את האנשים ואתה נמצא בימי הולדת וכו', וזאת שכונה שהיא שכונה חופשית וליברלית.
טוב, בוא נדבר עם רן בינון.
אתה שם לא במקרה.
ראש מנהלת קיבוץ מירב, שלום.
שלום.
היה איזה אירוע שאתם פרצתם את הגדר וגדר התפר ונכנסתם לתוך הכפר הפלסטיני הסמוך ג'ילבון, כן? ואתה יכול להסביר לנו את האירוע בבקשה?
א', זה לא אנחנו, זאת קבוצה של 8 חברים מבוגרים מתוך מירב. זה התחיל באירוע שהוא לא הראשון ולא השני של ירי, שהפעם גם פגעו ביום שני בצהריים, יערו מתוך הכפר ופגעו בסיור צבאי שעמד ממש בכניסה ליישוב, במקום שאנחנו קוראים לו נקודה חמה. שזה נקודה חמה שאנחנו הכנו כדי לפנק את החיילים שבאים לשמור עלינו. באותה נקודה בדיוק לפני שבועיים היה ירי על קבוצה של נוער שלנו, שבאו והביאו ארוחת ערב חמה לחיילים. ומתנת מספר תושבים, זה כבר היה too much, זה מצטרף לעוד 7-8 אירועי ירי לכיוון היישוב בחצי שנה האחרונה, והם החליטו לעשות מעשה עם עצמם, הם לא עשו את זה בשליחות או בהובלה שלנו של היישוב, אנחנו אפילו לא ידענו מזה מראש, והם החליטו בדרך הזאת להעלות את הנושא למודעות, ובעובדה אתם מתקשרים אלינו עכשיו.
רגע, אבל התושבים האלה עושים את זה מה? כי צהל לא מטפל באירוע הזה? אולי פשוט תראו בתשיבו אש.
לא זאת דרכנו ולא זאת דרכם, אנחנו חושבים ויודעים שצהל עושה הרבה מאוד, גם ממש בדקות אלה, כוחות גדולים של צהל נמצאים בתוך הכפר ג'ילבון, זה לא בפעם הראשונה, אבל במבחן התוצאה במשך חצי שנה, קרוב ל10 מקרי ירי מתוך ג'ילבון והסביבה שלו לכיוון של מירב, גם היה אירוע אחד למעלה גלבוע, הצבא עושה הרבה, אבל בעובדה זה לא מספיק, ואותם תושבים חשבו שצריך לעשות משהו.
אני מבין שאתה מתנגד לפעולה הזאת של התושבים?
אני לא חושב שזאת הדרך הנכונה לפרוץ גדר ביטחון ולעבור לצד שני של הגדר לצד הפלסטיני. זאת לא דרכנו כיישוב מאורגן, אנחנו לא בעד דברים כאלה, אבל מצד אחד. מצד שני אנחנו מבינים איפה זה מגיע, המצוקה היא אמיתית מאוד, היא כואבת, ואנחנו מנסים ככל יכולתנו...
כמה ירי מדובר? כל יום יורים עליכם?
טוב, בואו לא נגזים, לא מדובר על כל יום, אבל אם אני לוקח חצי שנה, מאז ערב פסח, אנחנו סופרים 7 או 8 מקרי ירי שאנחנו יודעים לזהות אותם. נפגעו אצלנו, יש מספר בתים...
לא יותר פשוט להשיב אש, אני שואל ברצינות, פשוט לראות על הכפר בחזרה?
כוחות צהל עושים את זה מעט לעת שהם במקרה נמצאים במקום בזמן שיורים עליהם, אז הם משיבים באש.
לא, בן אדם יורים לו על הבית, יורים לו על הבית, הגנה עצמית, מוציא את המאג, מתחיל לראות.
לבן אדם יש מאג בבית. לא, ינון רוצה להזכיר לנו למה מאוד חשוב שתהיה כאן מדינה עם מערכות מאוזנות ושנוכל לסמוך, הוא בכלל לא רוצה שנסמוך על הפוליטיקאים, שאנשים יראו בעצמם.
לא, כי אם צהל לא מטפל, אם צהל לא מטפל, אז אנשים לוקחים את החוק לידיים, זה נורא פשוט. מה אתה חושב, אנשים מרגישים שמה מחכים? שמישהו יחטוף כדור? לא הבנתי.
לא, לא, אז א', ברווח שביניכם יש עוד כמה דברים, ואולי אנחנו נמצאים באמצע. מי שצריך להשיב באש, מי שצריך להיכנס ולנקות את הנשק ולפעול, זה צהל, שבק, מגע, והם עושים את זה. לצערנו, הם לא עושים את זה מספיק טוב, או הם לא עושים את זה בהצלחה מלאה. ובמצב הזה, אנחנו כמובן לא משיבים באש באופן עצמאי. אזרח, אם הוא יסע על הכביש ויראו עליו, אז הוא כמובן ישיב באש. אבל כשיורים מהכפר על הבתים של היישוב, ויש לנו, התחלתי להגיד קודם, בתים שמזהים פגיעות של יותר מכדור אחד בקירות של הבית, זה כמובן מאוד מאוד לא נעים.
אבל יש לי שאלה לך.
אותה קבוצה שנכנסה, שנייה, אני אדגיש, כמו שאמרתי, זה מבוגרים, הם לא התכוונו לעשות שום פעולה אלימה.
אז מה הם עשו שם?
הם עשו את מה שהם התכוונו לעשות, הם נכנסו פנימה בצורה לא נכונה, הם פרצו את ה...
מה הם עשו?
לצבא, הם נכנסו פנימה, הם יצרו קשר עם אנשים מתוך הכפר, שאנחנו מכירים אותם מההיסטוריה ומהעבודה, מהתקשורת שיש לנו עם השכנים שלנו. דיברו שם עם המוכתר ועם מבוגרים אחרים.
זה לא היה פעולת תג מחיר, זה היה ניסיון להידבר עם הפלסטינים, עם השכנים הפלסטינים.
זה לא, ההידברות זה לא בדיוק המצב, זה יותר העברת מסר.
אז איך מעבירים מסר לא בהידברות? צועקים.
צועקים. שנייה, ההידברות במובן של מסע ומתן. זה היה הידברות במובן של לדבר. הם נפגשו, הסבירו בתור הכי תקיפה שאנחנו כשכנים שלהם לא מוכנים לספוג מהם התנהלות כזאת. אבל שוב, אנחנו לא מצפים מהם שימנעו את זה, אבל
נשמע לי, נשמע לי נערי גבעות בחיתוליו, באמת, זאת אומרת, זה התחלה, ככה זה, אתם באתם להבהיר מסר בכפר, אני מבין, אוקיי.
לא, ממש לא, זה לא נערים.
לא, אתה יודע, אתה מדבר דיפלומטית.
כי הוא עליו בבבלי לא יורים, ברחוב קוסובסקי, מהפארק לא יורים עליו, והוא לא...
א', יורים גם בקוסובסקי, אני מזכיר לך את המלחמות האחרונות, גם נפלו טילים, ירו טילים גם עלינו, ודבר שני, לפחות
ואתה מבקר את אלה שיורים עליהם מהכפר.
בוא נגלה לך משהו, השכנים שלי שגרים ביפו הם אזרחים שווי זכויות, והשכנים של תושבי מירב, שחלקו הקטן נמצא גם מעבר לקו הירוק, אין להם זכויות. לאנשי ג'ילבון...
מה זה אין להם זכויות? הם ברשות הפלסטינית.
זה לא מדינה, ואין להם זכויות, הם לא הצביעו. אתה מקבל החלטות בשבילם.
למה הם לא הצביעו ברשות?
אנשי ג'ילבון, אתה מקבל החלטות בשבילם. כי הם, זאת לא מדינה?
לא, כי הם לא עושים בחירות, אבל, כי הם יודעים שחמאס ינצח.
אבל זאת אין לא המדינה, זה לא מעניין בכלל.
כי זאת
בכלל.
לא דמוקרטיה.
זה בכלל לא מעניין גם אם הם יעשו בחירות.
יש רשות פלסטינית.
אינון, די, אל תהיה.
מה זה אל תהיה?
קצת רמה. רשות פלסטינית, הסמכות שלה היא פחות או יותר מאיזה שעה להוריד את הזה.
נכון, והנה יצאנו מרצועת עזה, ויש שלום. והנה יש להם זכויות.
כי אתה חונק את עזה. הבאתם
זכויות.
אבל אני רוצה לשאול אותך, רן, אולי האם הדרך של, האם אתה תומך ברעיון שאתם תיכנסו לכפר ופחות או יותר תאימו שם על האנשים, האם לדעתך זה מה שיביא שקט? אולי
ההפך?
אולי ההפך?
לא, אני אמרתי קודם. גם אני חושב שזאת לא הדרך, וגם אותם קבוצה, אותם 8 חברים שנכנסו, גם הם לא נכנסו כדי לעשות שם סדר.
אוקיי. מציע לכם, דבר קצת עם המתנחלים.
תמסור להם שמחמים
להם את הגזרה. תמסור
להם שקט.
לכו להתאמר ויצר, דברו עם איתמר ויצר. והמאחזים שם, שמחמים את הגזרה של צפון השמרון.
ואם
צהל
לא יעשה סדר, אז הם יגנו על עצמם. תודה רבה לרן בינון, ראש מנהלת קיבוץ מירב, שדיברת איתנו.
תודה.
ביי, שלום. בבבלי הוא יושב, ואין איזה התאפרות.
אתה גם יושב בבבלי.
ואין לך זכויות.
אתה יודע, אינון, לך תעשה שבת ביצר.
אני לא מבקר אותם, אני לא מבקר אותם.
הרי אתה כזה פחדן.
אתה יושב ומבקר אחרים, חוצפן.
בוודאי, כי הם מסבכים אותי. הם מסבכים אותי, האנשים האלה.
הם מסבכים אותך, לא ערבים שיורים עליהם. לא ערבים שיורים עליהם.
מי שכובש מסבך אותי.
אתה לא מתבייש?
אני חרד לילדים שלי.
תתבייש.
שירצו עכשיו ב-103 FM אינון מגל ויריב אופנהיימר 103
FM 1 2 כן. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שנספיק לדבר עם ישראל זעיר, המנכ״ל ראש יהודי, לפני שהוא נכנס לדיון בבית משפט, ותכף לפני אנחנו נמשיך את השיחה בינינו. שלום לך מר זעירה.
בוקר טוב אינון.
תגיד, הייתה אלימות אתמול?
אלימות של הרבה שנאה בעיניים ותקיפות ויריקות, אבל לא...
יריקות?
כן.
מה, מישהו ירק עליך? פגע בך?
לא פגע, אבל ירקו, כן.
מה זה ירקו?
ירקו, מה זה ירקו? ירקו.
בן אדם ירק עליך או לא ירק עליך? פגע בך או לא?
ירק. היריקה לא פגעה, אבל אני אומר לך שירקו, כן.
הבנתי. ואתה בדרך לבית משפט, מה, בנושא ההפרדה? התפילה בהפרדה?
לא, סתם נושא איזוטרי.
תגיד, יש לי שאלה, אם אני מחר מקים גרעין חילוני והולך ללב מאה שערים או לב בני ברק ומנסה שם לייצר אכילת שינקן ביום כיפור, אתה גם תומך בזה?
אני אגיד לך, המשוואה לא נכונה.
למה?
אם תלך לבני ברק ותכין דוכן מכירת חזיר, פשוט לא יתשו אליך. לא יהיה לזה קונים.
אני אגיד לך, יריקות זה הדבר האחרון שאני אקבל. מכות שאני אקבל.
לעומת זאת, אם אתה תקים דוכן תפילין ברחבי תל אביב, יש שם תור. ואם אתה עושה תפילת נעילה ביום כיפור, יש 2,500 מתפללים חילונים. אז המשפע לא נכונה. מישהו פשוט מפחד מתפילה של חילונים, מהתקרבות לקדוש ברוך הוא, מבחירה חופשית.
לא מפחד משום דבר, אני רוצה להבין משהו. קודם כל, אני תתפלא, יהיו הרבה מאוד קונים בבני ברק, פשוט זו הסיבה שכל כך מפחדים שיכנסו חילונים לבני ברק ושיעשו את הדברים האלה, ואז יריקות זה יהיה הדבר האחרון, ואתה תגיד לי שזאת פרובוקציה. אני רוצה לשאול אותך על ההפרדה.
יריב, תרגע, תרגע, הכל בסדר.
אני רוצה לשאול אותך על ההפרדה. אני מנומס, אינון, הרי אם זה היה הפוך,
אתה קצת מתלהב, אתה קצת מתרגש מדי. כי הדופק עולה לך ושומר על הבריאות שלך.
מצוין, תודה. לא, זה דווקא חשוב לעלות דופק מדי פעם. תשמע, אני רוצה לשאול אותך על ההפרדה. אני גבר או אישה, אני עובר בכיכר דיזנגוף. אני לא מעוניין שאתה ושכמותך, או אף אחד אחר, יגיד לי שבגלל שאני גבר, או בגלל שאני אישה, יש מטר מרובע אחד בכיכר שאני לא יכול לשהות בו 24/7. אתה מבקש בעצם לומר, נשים לא יוכלו בשלב מסוים להיות בחלק מהכיכר, וגברים לא יוכלו בחלק השני. זה לשם אתם חותרים?
שמע, אני לא יודע באמת אם לצחוק או לבכות. תגיד לי, כשבקפלן חסמו לשעות והייתי שעות...
לא על בסיס מגדרי. לא על בסיס מגדרי.
מישהו שאל אותי, כשהמשטרה חסמה בגלל מצד הגאווה את הרחוב שלי, שאני גר לא רחוק מהים.
אתה יכולת לרדת למטה, אבל הוא מרמה, הוא גונב דעת, תענה לשאלה. אף אחד לא חסם אותך בגלל שאתה גבר או אישה, נכון?
אבל חסמו כבישים.
אבל חסמו את כולם. לא עשו הפרדה, גברים יכולים לעבור ונשים לא. זה בדיוק הסיפור כאן, מה אתם? אל תצחקו איתי.
אבל מה אתה רוצה?
רצינות, רצינות.
זה לא הסיפור, זה הנפצה. באמת, זה הנפצה, ואני אסביר לך למה. וכשאנחנו התפללנו, הייתה תפילה בכיכר ויזנגוף, בשביעי של פסח, תפילת חול המועד עם הלל, עם הגברה, באישור העירייה. ואז לא היה, לא היה איסור לעשות מחיצה שנולד רק עכשיו. הייתה אישה עם בגד אדום, שהיה כתוב עליו מחאת הנשים, היו שתי נשים כאלה, החזיקו חמץ ביד, החזיקו פיתות בפסח, והתהלכו חופשי בעזרת גברים, כשכולם מתפללים, ולשמחתי אף אחד לא התייחס אליהם, ואף אחד מהפרובוקציה הזו לא הניד אף והמשיך להתפלל. אז קודם כל, אין הדרה של אף אחד, וזה סתם הנפצה. הדבר השני זה שצריך קצת טיפה לכבד, טיפה, לא הרבה, לכבד גם את מי שהליברליות לא בא לו טוב בעיניים, והוא ליברל רק שכנראה שזה הדעות שלו. אם היה קצת כבוד הדדי, אז היו מאפשרים גם לדתיים שעה בשנה, שעה. מה? הכיכר סגורה שעה בשנה?
הרגע סיפרת שגם אתם עושים את זה בפסח, ואני אומר לך שזה לא שעה בשנה, וזה לא צריך להיות גם לא שנייה, שנייה בשנה, כי יש עיקרון, אנחנו מה לעשות?
מה העיקרון?
העיקרון הוא שאף מטר מהמרחב הציבורי לא חסום בפני בן אדם בשל המגדר שלו, נקודה. ואתם מנסים, למה אתה אובססיבי? הרי למה אתה אובססיבי? יש לך בתי כנסת.
למה אתה לא אומר את זה אצל ערבים?
אני אומר, כבר היינו בדיון הזה, אמרתי לך, אני בהחלט אומר.
אז אתה רוצה,
לא אז אתה
תדרוש שילכו, שנשים ילכו בין הערבים שמתפללים, אתה תדרוש את זה?
אני אדרוש שלא יהיה מחיצות שם.
מה אתה מקשקש?
בוודאי שכן.
מה אתה מקשקש?
וביפו לא עושים הפרדה בין גברים לנשים ברחובות.
מה אתה סתם מקשקש?
עכשיו, אני לא מקשקש, אתה חייך להתמודד.
אתה מקשקש, אתה נורא פתטי. אתה נורא פתטי. חשוב לך שביום הכיפורים,
בצילת נעילה. אני אגיד לך, אני הלכתי עם הילדים שלי בראש השנה וחיפשנו שלי, בשביל לא לפחד מהדתיות. אנשים כמוך גורמים לי לרצות לבוא עם שינקן וסנדוויץ' ביום כיפור למקום של לעזרת נשים ולעשות שם הורה. אני אומר לך, זה מה שאתה גורם לאנשים כמוני לעשות, ואני חיפשתי שופר בראש השנה.
אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל אני רוצה להגיד תודה למשטרת ישראל שהגן עליי אתמול, אני חושב שחשוב להכיר אותך.
אחד לא נגע בך.
מה אתה אומר?
ממש כך, יש לך הוכחה שנגע בך?
אתה קיבלת את הדחיפות ואת המכות עם הדגלים.
לא קיבלת מכה, אדוני.
בסדר, אוקיי, רשמתי לפני. דבר שני, נדמה לי שאתה קיבלת הרבה כבוד והקשבה כשהזמנו אותך לראש יהודי לפני כמה שנים, ולא בכבוד, בנחה, בהקשבה, בסבלנות. לא זכיתי שיזמינו אותי במקביל לארגונים הפלורליסטיים שרוממות הליברליות וההקשבה וההכלה בגרונה. ההכלה והזה נגמרת כשמדובר בציבור תורני או ימני, כי אתם, אנחנו בעיניכם קופים. אנחנו לא לגיטימיים.
קופים בכפייה, לא קופים בקוף, קופים בחף. אתם קופים, זה בדיוק העניין. אני לא קופה את דעתי, אתה רוצה לכפות את דעתך. בוודאי מי שרוצה הפרדה במרחב הציבורי, רוצה לכפות הפרדה.
מה כפוא עליך?
קופי הפרדה.
כן,
למשל. הנה, על זה הדיון, לא?
לא תוכל, אתה בתפילת אילן תכנן להיות שם בכיכר דיזינגוף?
כנראה שכן, כשאני שומע את הדברים האלה, שמישהו מנסה לעשות את התקדים הזה, ולייצר הפרדה בין גברים לנשים,
בדיוק חשוב לך לעבור שם בתפילה.
נכון? לא, חשוב לי שלא תהיה הפרדה, שאת המאחז הזה אתם לא תקימו. כי אני כבר מכיר, אני כבר יודע מי יש לי עסק.
חשוב לכם שאנחנו לא נוכל לקיים את אורח חיינו מסיבה מאוד פשוטה, כי אתם מפחדים, אתם רואים את הצימאון לקדוש ברוך הוא, אתם רואים איך עם ישראל מפסיק להיות חילוני ונהיה מסורתי, ואתם בחרדות שאתם תהיו פה מיעוט ויקפו עליכם, ואני אומר לך שאני אשכב תחת הרכבת של הכפייה, לא תהיה פה שום כפייה במדינה, אני לא אתן שתהיה כפייה גם כשיהיה פה רוב דתי וחרדי, ולצרכם זה יקרה בתוך כמה עשרות שנים.
תגיד, אתה נשמע שאתה ממש חכה לזה, כמה, אתה יודע שיש בתי כנסת בתל אביב לא מעט, למה לא לעשות את ההפרדה, את התפילות המגדריות בבתי הכנסת?
עושים תפילות מגדריות
בבתי כנסת. אז למה הדחף הזה לצאת החוצה לכיכר המרכזית של העיר ולעשות את ההתרסה הזאת? תסביר לי.
זה לא התרסה.
להביא מחיצות בין גברים לנשים
להסתפק.
דיזנגוף זה גם עבירה לחוק וגם
התרסה. ישראל, הוא לא רוצה תשובה. מדובר פה, זה המון מוסד, זה המון מוסד, אין מה לדבר. ישראל זעיר, המנכ״ל, באחד הארגונים הכי באמת מתונים.
רק שנייה, אפשר משפט אחד אחרון. הדרך לחזק את ראש יהודי, יש קמפיין התרמה לכבוד יום כיפור, תל אביב צריכה את ראש יהודי יותר מתמים.
איך מגיעים לקמפיין התרמה? אני רוצה לתרום. איך אני מגיע?
באתר, תיכנס לאתר.
תרשום, גם לאתר, גם בגוגל תרשום תל אביב צריכה ראש יהודי, ותגיע.
התרומה מוכרת במס?
כן.
בוודאי.
אז הנה, גם אני תורם, איזה יופי. שליש לפחות מהתרומה שלך, אינון. אני והפריירים, החילונים הפריירים, אנחנו הולכים לממן את זה.
בואי, אני רוצה לשמוע את עמדתך בעניין. מלי, אני רוצה לשמוע,
תודה ישראל,
אני רוצה לשמוע את מלי בנימינוב מה היא חושבת, שיהיה בן אדם פלורליסט אמיתי.
תראה, אם הייתי אינון מגל, הייתי אומר לך, צאו לנו מהעיר, תסתלקו מכאן, כי זה מה שאינון מגל היה אומר לאנשים שהיו עושים את ההפך, אם היו באים גרעין חילוני לבני ברק, היו מכאן, תסתלקו, תעזבו אותנו בשקט, שחררו אותנו.
טוב, שחררנו אותו שר, הוא אמר לו לא ביי. טוב, תגיד לי משהו בינתיים.
כן, אני רוצה לדבר
איתך. מה עם הבידוד המדיני, כאילו? אני רוצה לשמוע, האם הבידוד המדיני התחיל בפגישה עם אילון מאסק, או עם זלנסקי, עם זלנסקי?
הנה שוב מצוות תקיעת שופר.
או עם ארדואן, או עם, מה זה שם, נשיא דרום קוריאה, או בפגישה עם ביידן, כאילו, מתי מגיע הבידוד המדיני? מתי הוא מגיע?
אז רגע, אני רוצה לשאול, קודם כל, אנחנו צריכים לברך על תקיעת שופר, זה שאני אקריא עוד פעם את הברכה.
אין לך מה להגיד, אז אתה אומר תקיעת שופר.
לא, תשמע, תשמע.
בוא תנסה להגיד משהו שמתכתב עם מה שאמרתי.
לנתניהו יש מאחוריו מדינה. המדינה הזאת יש לה כוח, יש לה עוצמה, שלא התחילה ולא נגמרה בנתניהו.
מאיפה הכוח הזה ב-20 שנה
האחרונות צמח? בין היתר, בין האזרחים שנמצאים פה.
מי נהיג את המדינה הזאת?
בניגוד אליך, ואולי גם אליי, יש גם אנשים שהם יצרניים במדינה הזאת, שהקימו פה כמה דברים, שעשו כמה מהלכים, חלקם הצביעו נתניהו, חלקם גם לא. קובי ריכטר, שמעתי את ההתקפה של אמסלם. תגיד, דרך אגב, מה אמסלם עושה בין הנאום לנאום? הרי מה, אני מבין את הטקטיקה שלו. הוא בא, יש לו איזה נאום של גידופים ובלגן, מקבל כותרות, ואז מה הוא עושה בין נאום לנאום? אם פעם תדע, אני אשמח להבין.
תשאל אותו.
אבל בשורה התחתונה, נתניהו יש מאחוריו מדינה, יש למדינות אחרות אינטרסים, ולכן הם נפגשים. כשאתה מסתכל על לוז הפגישות שלו, זה לוז פגישות דל, אתה רואה שהוא לא מוזמן לשום מקום, הוא כבר בניו יורק, אז פוגש אותו הקנצלר הגרמני כי צריך, ובכל זאת יש על מה לדבר.
אתה צודק,
אבל הוא לא מוזמן, הוא לא מוזמן. אתה רואה שלבית הלבן הוא לא הגיע, לאמירויות הוא לא הגיע, והמציאות היא מול עינינו. אז הוא פגש את רדואן, אתה יודע, אני יכול לנחש פחות או יותר את הטקסטים שהלכו שם.
לא באמת, תגיד, אתה לא מרגיש פתטי?
ממש לא. אני מרגיש חרד, אני מרגיש דואג.
אתה באמת חרדי.
אני מסתכל עליך, ואני אומר לעצמי, במה אתה נתלה, כן, בפגישה עם ארדואן, להזכיר לך מה אנשים כמוך, גם אנשים מהצד שלנו אומרו לארדואן, עכשיו זה הישג הפסגה המדינית.
עכשיו ארדואן לא טוב.
תראה, אני אגיד לך מה אני כן, אני מסתכל על נתניהו, על הטיול שלו, ואני אומר לעצמי, איזה זריקה מטורפת של כספי ציבור בלי הצדקה. נסע לכמעט שבוע, כמות הפגישות היא דלה ביותר. מחר, יש לו, היום יש לו רק את הפגישה עם ביידן, זה דבר היחיד. מחר, יום חמישי, יש לו יום חופשי לגמרי. אתה יודע, יום פן. אחר כך הוא התעקש לדחות את הנאום שלו ליום שישי, למרות שזה עוד יום שמטוס ענק של אלעל עם כל הצוות והמפתחים והכל, זה מאות אלפי שקלים. ואז הוא חוזר, ושבת גם ריק. אתה יודע, שהיינו מארגנים סמינרים בחול, זה החלום של המשתתפים, שיהיה כל כך הרבה לוז פנוי, לוז חופשי. אז אני מסתכל על זה וצר לי, צר לי על הכסף שנזרק לפח. זה שיש עוד כמה אנשים שמוכנים לפגוש אותו, זה לא מפתיע אותי. ואילון מאסק, שמע, בסוף מה שהזכרו מכל הדיון זה את המשפט שהוא אמר שלא היה דבר שהוא עשה, שהוא קיבל יותר מחאות מאשר הפגישה הזאת עם נתניהו. אמר לו את זה בפנים.
אתה צודק, זה מה שהזכרו
מהפגישה. רק בשביל זה היה שווה.
אתה צודק. שמע, אתה פשוט התנתקת מחלליתם. התנתקת מחלליתם. באמת, אתה מדבר, הדברים לא מחוברים למציאות.
כן, למה? מה לא מחובר למציאות?
לוח פגישות דל. נכון. הוא בנפגש עם A-List. פגישות של A-List. כל אחד, כל מנהיג, תראה לי עוד מנהיג בעולם שאלה הפגישות שלו. באמת, עם המנהיגים הכי חשובים בעולם.
עזוב, תעבור.
שיחה, אבל יריב, תנדבר.
כן, בבקשה.
נפגש עם המנהיגים הכי חשובים בעולם. נפגש עם נשיא ארצות הברית. נפגש עם קנצלר גרמניה. נפגש, כאילו, באמת, עם A-List שב-A-List. ומה שיש לך להגיד זה כן, אבל אין לו זמן, והיום יש לו רק פגישה אחת וכל מיני דברים כאלה. ומה שיזכרו מהפגישה, בוא'נה, אתה ממש חמוץ, אתה פשוט בהגדרה של חמוץ בוויקיפדיה, צריך לשים תמונה שלך מחייך.
אני דווקא די מבסוט, אני דווקא די מבסוט, כי אם מה שאתה היית אומר היה קורה, אז הייתי חמוץ.
אתה כל כך ממורמר, כל כך מתוסכל, כל כך לא יודע, מה יש לכם להגיד? לכתוב, אל תאמינו לו. אתם שמים, מקרינים על בניין האום, אל תאמינו לו. כלומר, בא ראש ממשלת ישראל, שמדבר על איראן, שמדבר על בעיות בעיית הגרעין האיראני, שמדבר על נושאים ביטחוניים שמטרידים את מדינת ישראל, ואתם כמו ה-BDS, כמו הערבים, כמו האיראנים, כמו האשף, אתם כותבים, אל תאמינו לו. אל תאמינו לו, זה מה שקורה. אתם לא מפגינים נגד האנטישמי מנסור אבאס, אתה אמרת משהו על, על מנסור אבאס, שאמר שרצחו את היהודים בגלל שהם מלוו בריבית? אתה אמרת משהו? תראה כמה אתה מדבר על נתניהו. אתם מפגינים נגדו? אתם אמרתם משהו? אתה מפגין נגד האיראנים, אתה אומר משהו? אתה לא אומר כלום, אתה מה, כל מה שיש לכם להגיד, זה רק האובססיה, זה רק האובססיה שלכם על נתניהו. חוץ מהאובססיה הזאת, אין לכם כלום בחיים, אתם אנשים ריקים, אתם אנשים ריקים, ריק, ריק, כלום, אין כלום. והגלה ריקה, הגלה ריקה.
תשמע, יקירי, אחד, אני לא חמוץ, כי אני מסתכל על המציאות, והמציאות אל מול עינינו. אתה רואה את נתניהו, שזה הביקור המדיני אולי היחיד שלו בינתיים מאז שהוא נבחר. לא היה דבר כזה בעשרות שנים האחרונות, כולל בתקופת נתניהו, שראש ממשלה ישראלי לא פוגש את את נשיא ארצות הברית, ולוקח כל כך הרבה זמן עד שהפגישה הזאת מתקיימת, והיא לא מתקיימת בבית הלבן. זה הרי ברור לך שיש כאן מסר מאוד מאוד חד ומשמעותי. אתה רואה את ראשי המדינות האחרים שמגיעים לניו יורק, איזה לוז פגישות להם יש, תסתכל על לוז הפגישות של זלנסקי. פגש הרבה יותר מנתניהו, תסתכל, עזוב, תסתכל על נתניהו בקדנציות הקודמות. אני לא מדבר על בנט ואני לא מדבר על אחרים. תסתכל על נתניהו, הרי זה לא אותו, זה בכלל לא אותה רמה.
זה לא אותו נתניהו.
זה לא, בוודאי שלא, וזה גם לא אותם פגישות.
זה לא נתניהו שהכרנו.
עכשיו, באמת אפשר להאמין לו. כשהוא מדבר על איראן, נתניהו בדרך כלל כבר מדבר על ההפגנות ועל איראן. תראה מה קורה עם איראן, תראה איזה התרסקות מוחלטת מאז שבוטל הסכם הגרעין, כישלון מהדהד. באמת אפשר להאמין לו. עכשיו אני אגיד לך משהו על השלטים, שאולי אני לא צריך להגיד, אבל אני רוצה לומר לך. אתה יודע שכשאנשים מדברים בחוץ לארץ, הרבה פעמים אם לא באמת חוץ לארץ מעניינת אותה, מעניין אותה מה שקורה כאן. וכשנתניהו מעז להטיף לנו שאנחנו בחוץ לארץ מפגינים נגדו, ראש ממשלה שמתראיין רק באנגלית, רק לערוצים אמריקאים, כן, הוא מעז להטיף שאנחנו נוסעים לאמריקה, אז כשהוא מתראיין לערוצים האמריקאים, לא באמת מעניינת אותו איזה גברת בפנסילבניה, לא שאני פוגע, או גבר בפנסילבניה. מעניין אותו שהתקשורת הישראלית תיקח את הציטוטים שיתאימו לו, וזה ישפיע על מה שקורה כאן. גם ההפגנות בארצות הברית, המטרה שלהם שידברו עליהם כאן. זה חלק מהמאבק. הוא גלובלי, אבל הוא מאוד מאוד פה. וכשאני מסתכל על תוצאות, אני חמוץ בשביל המדינה, אבל פוליטית אני מבסוט. אני רואה איך אתם כושלים בכל דבר.
יש פה איזה סינק מעניין של אהוד ברק. תקשיב מה הוא אמר אתמול באיזה ראיון, מה זה פה? ב-CBS. בוא נשמע את הראיון הזה שנייה.
כן. CBS נהיה...
שנייה, שנייה.
We will block this attempt on the life of Israel as democracy, and we will win this battle. It might take ups and downs, it might take time, it might, some people might lose their life along the way. I told the people it will, we will have to face toil and sweat and tears hopefully no blood, but might be some violence.
אתה יודע, ניסו לדרוק...
לא, אני אגיד לאנשים, הוא אומר שבקרב הזה...
אנשים כן, עלולים לאבד את חייהם, אנשים, ועלול להישפך דם.
בקרב על, על, mm-hmm. על, על מה שהוא אומר, כאילו, על, ה, על מה הוא אמר שם בהתחלה? שנייה. על
ה... will block these attempts on the life of Israel as democracy.
על האיום על הדמוקרטיה, נכון. על החיי הדמוקרטיים, ויכול להיות שאנשים, שאנשים י, נכון. יאבדו את חייהם בקרב הזה.
אני אתן לך שני תסריטים.
תגיד לי, הוא התחיל לדבר על הגופות בירקון? לא
אתן,
הבנתי.
אני אתן לך
שני... מה יש לבן אדם הזה? הוא ירד מהפסים.
מה, בן אדם הזה מדבר
אתה
מציאות?
אתה מקבל את זה שאנשים יאבדו את חייהם?
אדוני, אני ראיתי כבר לא מעט סרטונים.
אתה מוכן להקריב את חייך
אני,
בקרב הזה?
אני לא רוצה להקריב את חייה, אבל מוכן? זה לא לקרות. מה זה מוכן? אני לא רוצה, אם אני בוחר, אני לא רוצה להקריב את חייה, אבל זה לא לקרות. ואני מסתכל על מה שקרה בהפגנות, ואני רואה את הדריסות, ואני כבר קרובים מאוד לזה. ואני מסתכל על חמומי המוח מהצד שלך, ואנחנו קרובים מאוד לזה. אז זה תסריט אחד, שהוא יכול לקרות, שמחר מפגין יארג, דרך אגב, בגלל ההסתה, מי שאומר שהמפגינים חברו לאיראן ולאשף, שלא יתפלא שירד דם ברחובות. התסריט היותר מבהיל, שגם הוא קיים, זה שבסופו של דבר נגיע למשבר, אתם קוראים לזה משבר חוקתי, אני קורא לזה מרד, מרד של הממשלה בבתי המשפט, ואז בן גביר ישלח את המשטרה לפעול נגד המפגינים, כולל ירי. זה עלול לקרות, זה נמצא שם, זה רחוק מאוד, אנחנו עוד לא שם, אני משוכנע שלא נגיע, אבל זאת אופציה. וגם על זה עוד ברק מדבר, ואתה יודע מה? אנחנו מחל לא אלימה, אנחנו מתנגדים לאלימות. זה,
מה
זה,
שהיה אתמול בתל אביב.
זה לא אלים.
עם היריקות והמכות עם הדגלים, זה לא אלים.
אינון, מעגל, לך למילון, תקרא, מה זאת אלימות. אלימות למשל, בוא אני אתן לך סתם דוגמה. אלימות זה לזרוק.
זמבורות באוזן זה לא אלימות שיכולות להחריש אותך?
לא. עכשיו תשמע.
אתה רוצה שאני אשמיע לך מה זה זמבורה באוזן?
אתה מוזמן להביא לפה זמבורה כל יום. עכשיו בוא אני אומר לך משהו. מי שרוצה לסתום זמבורה, רוצה לסתום פיות. אתה רוצה לסתום פיות, אלימות לא מעניין.
מי שעושה זמבורה באוזן,
זו אלימות. לא, תראה זה מעבר יפה. בוא אני אגיד לך מה זאת אלימות. אלימות זה לזרוק בקבוק תברה לבית של משפחה פלסטינית ולהציט את האבא, את האמא ואת האח הקטן ולפצוע קשה את האח הקטן השני. זאת אלימות. ואתה יודע מה זאת תמיכה באלימות? תמיכה באלימות זה לתמוך ברוצח הזה. ומה היה קורה אם במדינת ישראל היו באים חברי כנסת 14 במספר, בושה, באמת התביישו, והיו אומרים בואו נשחרר את רוצחי משפחת פוגל. אתה יודע, ההודעות שלהם אולי ניתנו בצורה לא זה, היו מתחילים להיות סטיקרים, רוצחי משפחת פוגל צדקו. וואי וואי וואי, מה אתם הייתם עושים? אז יש לנו רוצח משפחת פוגל יהודי, ותראה איך הקואליציה שאתה תומך בה, מתייצבת לצידו. זה דבר מטורף. עכשיו יגידו, יש פה...
לא הבנתי, לחסרים לך ח"כים ערבים שתמכו במחבלים?
לא בכאלה, לא בכאלה, לא בסופי ילדים.
אתה חי פה במדינת ישראל?
לא בסופי ילדים.
לא הבנתי.
עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני אגיד לך.
מה לא? כאילו, רק עכשיו שפעלו למען הרוצחים של החייל, של תמם, הרוצחים של החייל שפעלו...
אחרי שהוא ישב בכלא יותר מש...
אבל פעלו לשחרורו.
רגע, כי קצבו את עונשו אחרי שיש, כי יש שוויון.
אבל פעלו לשחרורו.
ינון מגל, כי יש שוויון בפני החוק, ומשחררים גם רוצחים יהודים. אבל אתה יודע, יש משהו אחד שצריך לדבר עליו, שהוא ממש שליחות בעיניי. באמת שליחות, סליחה על הפתוס. יש הרי את הקמפיין שאומר שהוא חי... יש את אלה שאומרים שבן אוליאל צדק. כלומר, הוא עשה בשכל שהוא שרף את המשפחה.
מי אומר את זה?
ראיתי סטיקרים כאלה.
לא, לא, מי אומר? תגיד לי בן אדם שאמר את זה.
אני רואה סטיקרים.
מי אמר? מי אמר?
יש את הרב הזה ממצפה רמון שאמר, גם אם הרג, גם אם עשה, זה לא כל כך נורא. אמר את זה און ריקורד, אני אביא לך את זה למחר. אבל אני חושב שהגיע הזמן לדבר על הפייק המטורף שרץ פה, שההודעה שלו נגבתה אך ורק בגלל עינויים, ובגלל זה הוא הורשע, והוא בעצם חף מפשע. אז מפרסם רועי שרון בספר שלו, והנקמה, נכון? זה השם? הוא אומר, אחת הטענות של ההגנה הייתה שבן אוליאל מסר לחוקריו רק פרטים שהושתלו על ידיהם. כלומר שהוא... זה. אבל בן אוליאל מסר בחקירותיו ובשחזור כמה פרטים מוכמנים שטעמו את הממצאים בזירה, חלקם פרטים שאף החוקרים לא ידעו על קיומם ואומתו בדיעבד. יש פה את הפירוט המלא. כל הסיפור הזה שמדובר בבן אדם חף מפשע, זה פייק. פייק, האימא של הפייק. עכשיו, אתם לא מסוגלים להבדיל בין טוב לרע. אל אור עזריה אתם תומכים. המחתרת היהודית, עשיתם קמפיין שישחררו אותם. בן אוליאל, אתם רוצים שישחררו אותו. אם ברוך גולדשטיין היה יוצא בחיים מערת המכפלה, הייתם גם עושים קמפיין בעדו. אין לכם שום יכולת בסיסית להבדיל בין טוב לרע. זאת, אינון מגל, אלימות.
טוב. לא, מקודם אתה אמרת שגם לעשות הפרדה מגדרית בתפילה זה אלימות.
נכון.
תשמע. יש פה כמה דברים. קודם כל, יש פה כמה קמפיינים. אחד, זה לגבי התנאי קליעה שלו. אני לא חושב, אני חושב שלגיטימי להיאבק על תנאי קליעה שמפרידים אותו מאנשים, בניגוד לאסירים ערבים, רוצחים ערבים, שלא מפרידים אותם. כלומר, אם המחבלים הערבים לא מפרידים אותם, אין שום סיבה, אני אומר את זה גם, אגב גם לגבי יגאל עמיר, אני לא מבין למה צריך להפריד אותם, מה הרציונל, האם זה אנישה, האם זה סכנה, בן אדם משתגע, כשהוא שנים בהפרדה, בן אדם משתגע, אז כאילו מה הכוונה, מה הרצון, שאנשים, למה אתם לא עושים את זה, למה, אם יש סכנה שהם ישפיעו על אסירים אחרים, שזו הטענה של השב"ס, למה לא מפרידים מחבלים ערבים, למה רק מחבלים יהודים מפרידים, זה דבר אחד, וזה לגיטימי, המאבק הזה הוא לגיטימי, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי אם הוא חף מפשע או לא. תראה, אני מקבל את ההכרעה של בית המשפט. מקבל את ההכרעה של בית המשפט, ואני מבין שיש פה פרטים מוכמנים שהוא נתן, ואני מקבל שזה מה שהיה. אוקיי? אבל, עדיין, ואני מתנגד לאמירות שאמרה סון הר מלך שהוא צדיק, והיא בטוחה שהוא חף מפשע, וכל מיני, אני מתנגד לזה, כי אני לא יודע על סמך מה היא בטוחה שהוא חף מפשע, ועל סמך מה היא, על סמך מה אותו דווקא היא מגדירה כצדיק. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין צריך לזכור שישבו פה אנשים בבתי הכלא, שלא ביצעו את מה שיוחס להם מרומן זדורוב, שאגב גם היום אני לא יודע אם הוא עשה או לא עשה, וגם בית המשפט לדעתי לא יודע אם הוא עשה או לא עשה, ומחמת הספק
נכון.
תקן אותי אם אני טועה, שחרר
לא,
אותו
גם לא פה אחד,
והיה עמוס ברנס והיו עוד כל מיני אנשים, כלומר, וצריך להזכיר בתוך המשוואה הזאת שהיו פה עינויים, כלומר על העמדה שאומרת, תשמעו, היו פה עינויים והיו פה דברים שצריך לבדוק אותם, היא עמדה לגיטימית, היא עמדה לגיטימית, וצריך אולי לבדוק את האירוע. בין זה לבוא ועכשיו להגיד, אנחנו בטוחים שהוא חף מפשע ומדובר בצדיק, יש מרחק גדול. זו דעתי.
א', אתה יודע מה, היה שווה לבוא הבוקר, באמת, לפחות להתחלה, לפני האבל, כי זה לצערי לא מובן מאליו, ואני חייב להגיד לך שלפני שנפגשנו, גם לא ידעתי שתגיד את זה, כי אני רואה את ההתלהבות שלך סביב יגאל עמיר, ואני רואה את...
שום התלהבות סביב יגאל עמיר.
לא, אתה מנהל איתו שיחות טלפון וכולי.
מה זה, אני עיתונאי, אני עיתונאי, פתאום, עם מחבלים מותר לדבר ועם יגאל עמיר, לא, לא הבנתי.
אני רואה את הצחוק.
אסור לדבר גם?
אני רואה את הצחוקים אצלכם בפטריוטים על רצח רבין, אתה רוצה שנשמע לך איזה קטע שככה... יאללה, יש לנו סינק אחד מ...
יאללה, בוא תשמיע.
סינק של...
עכשיו אני רוצה להראות לכם את רבין. אני רוצה להראות לכם את רבין.
יש את רבין.
כן, יש לנו את רבין.
הוא עוד חי?
לא.
אין זה כיף, תבוא כל יום, בחיי, איך הצלת אותי עכשיו.
אוקיי. לא, זה... פתחנו היום עבירים.
אתה רואה, אתם צריכים... אצלכם רצח רבין זה צחוקים. אז אתה יודע מה, זה ואנשים, בן אדם עם חולצה...
בתוכנית סטירית.
תוכנית סטירית, הבנתי. לא, ברור, זה היה מאוד סטירי.
לא, אתה מוציא את הדברים בהקשרם.
ואני אגיד לך משהו, בתוכנית סטירית יורדים על הרוצח, לא על הנרצח, אוקיי? בסטירה יורדים על מי שעשה, על החזק, על העלים, לא על הקורבן. ככה זה נהוג בסטירה. ואני רואה את הפלירט שלכם עם הטרור היהודי. הוא לא חומק.
שום פלירט.
אני רואה, ראיתי את הבן אדם אצלכם בערוץ 14 יושב עם חולצה צדק לאוליאל.
די, נו, אתה מדבר על אירוע מלפני 4 שנים.
לכן אני אומר, סוף כל סוף אמרת כמה מילים שיש בהם טעם בשידור הזה, שאכן יש הרשעה והוא מסר פרטים מוכמנים, ואת הפייק הזה צריך להרוג, ואם אתם ערוץ תקשורת אמיתי, אז תהרגו את הפייק, ואל תנסו להדהד אותו, אבל אצלכם כן ינסו להדהד אותו, ואתה רואה שזה גולש גם לימין, גם לליכוד.
אבל אמרתי לך שהאירוע פה הוא אירוע מורכב.
הוא לא מורכב.
טוב, אצלך הכל פשוט.
לא.
אצלך הכל פשוט, כי יש טובים ויש רעים. וישר אתה משלש...
אבל יש הקשר, יש הקשר, זה כמו עם אלאור עזריה, וזה כמו עם המחתרת היהודית, ואתם תמיד תנסו למצוא את הסיבה, מדוע היהודי זה היה בסדר, וזה לא נורא, זה בכלל לא הוא.
אלאור עזריה בשורה התחתונה חיסל מחבל.
לא, אלאור עזריה בשורה התחתונה, בשורה התחתונה הרג בן אדם שלא היווה סכנה, והפר את כל הפקודות, ואת כל הקודים, מה זה חשוב אם זה מחבל או לא?
מחבל.
אתה בדש?
לא. זה לא בסדר, הוא נהנה של זה, אבל צריך לזכור שזה היה מחבל, שניסה לרצוח חייל, להרוג חייל לפני כן.
עכשיו תראה, החוסר ההבנה שלכם בין טוב לרע מגיע לשיא, כשנתניהו בוחר לא להגיע להזכרה לרצח רבין, וזה הודעה שקיבלנו אתמול, וזה בעיניי בדיוק הסיפור. נתניהו שפעם לא היה מוכן למנות את בן גביר לשר, והסביר בחדשות 12, מדוע הוא לא רשאי להיות שר, רגע.
אבל אנשים בחרו בבן גביר.
נתניהו לא מגיע להזכרה, כי המשפחה חמוצה מדי, אתה יודע, מה
לעשות? לא חמוצה, מאשימה אותו. מה, הוא בפינת הנשנים?
בוא אני אגיד לך משהו. אז קהל לרצח
רבין... הוא רצח את רבין?
אז קהל לרצח רבין זה לא הפטריוטים. אתה לא בוחר לך את השמאלני המחמד שלך בפינצטה, מוציא לו את הציפורניים ואת השיניים ויושב ונותן לו לשם להתבשל. אז קהל לרצח רבין, אתה צריך להתמודד.
אני מבין את התסכול שלך.
ואתה מייצג את המדינה. וכשנתניהו לא הולך להזכרה לרצח רבין, זה המשך הפלירט שלכם עם הטרור היהודי, וזה גיבוי לאדון יגאל עמיר ולחברים שלך.
אני מבין שאני שומע את התסכול שלך, שאתה לא מוזמן לפטריוטים בתור השמאלני.
חס וחלילה.
כן. אבל אחרי שתנפת כל כך הרבה על ערוץ 14, יהיה קצת קשה להזמין אותך.
אין לי שום עניין להופיע בחרפה 14, זה בסדר.
ולכן, אתה יכול לבוא בתור קהל. אתה יכול לבוא בתור קהל. ואולי אני אעלה אותך במסר לאומה.
אני אבוא עם חולצה, צדק לרוצחי משפחת פוגל, אני אבוא עם חולצה. מעניין אם תיתן לי לשבת בקהל שם.
אתה רואה, אפילו בתור בדיחה זה לא מצחיק.
לא, אבל זה לא מצחיק, צריך להתמודד עם המציאות, אתם נותנים במקום לאנשים שתומכים ברצח של ילדים.
שלום בן חושן.
שלום רב.
מה שלומך?
אחלה, מה איתכם?
בסדר, היית אתמול בהמון המוסד שהתנפל על אנשים חופשי כיפה ברחוב?
אתה מוזמן לקרוא לזה ככה. היה הפגנה לגיטימית מול רב שקורא להט"בים סוטים, מנסה לפורר את תל אביב יחד עם הגרעין החולני של ראש יהודי. ואנחנו לא נותנים לדבר הזה מקום.
למה הגרעין החולני של ראש יהודי? למה חולני?
גרעין חולני כי הוא מכניס לעיר ליברלית ושוויונית אנשים חשוכים והומופובים שבאים לפרק את העיר הזאת לגזרים, כמו שהנציגים שבממשלה מפרקים את המדינה הזו לגזרים. 200 מטר מהמרכז הגאה, מהמרכז נוער הגאה, כמו שאני עברתי פעולות של איגי כבן נוער, המרחב הבטוח היחידי שהיה לי, מנסים לבוא ולזהם אותו כמו שהם מזהמים ערים אחרות, בשנאה והומופוביה.
תגיד, מה שאתה אומר פה זה גם נכון לגבי נגיד ווליטה, שלא תיתן לו להיכנס לתל אביב?
אני לא מכיר את ווליטה, ווליטה הוא לא איש חינוך הומופוב שמעביר לאלפי חניכי מחינוך.
לא, הוא קרא לכם סוטים.
אני יודע שהוא קרא לנו סוטים, לא זכור לי שהוא היה בתל אביב. בכל מקרה, אני אומר לך ברצינות, לא בא להעביר הרצאה בתל אביב על איך הפרוגרס והמשפחה החדשה.
הוא לא מנסה להשפיע על תל אביב.
האם אתה תדע שווליטה מגיע לתל אביב אחרי שהוא קרא לכם סוטים, האם אתה גם תפגיע נגדו?
אם ווליטה יבוא לעשות הרצאה בתל אביב על איך המשפחה החדשה להט"בית מפרקת את המודלים הישנים והורסת את הילדים
של הילדים שלנו. מה הייתה הרצאה של הרב לוינשטיין אתמול?
על איך...
איך אתה יודע על מה הייתה הרצאה? איך קראו להרצאה?
אני זוכר את זה, אני קיבלתי את זה אפילו קידום ממומן. על איך הפוסט מודרנה...
על הפוסט מודרנה, כן.
מפרקת את ערכי המשפחה הישנים. כאשר אנחנו יודעים מה ההקשר הזה של רב, לא פתוח שאפשר לקרוא בן אדם הזה רב, מה ההקשר הזה אומר. שבן אדם שמאמין שלהט"בים הם אנשים סוטים, שצריך להוציא אותנו מהחברה.
כן, אבל גם הערבים קוראים לכם סוטים.
אבל הם לא מנסים להשפיע עליו. הערבי לא מנסה להשפיע. אין מיסיונריות ערבית בחברה היהודית.
התקיפות של להט"בים לדעתי בשנים האחרונות, תקיפות חמורות היו במגזר הערבי בעיקר, אם לא כולנו. אבל
בחצי שנה האחרונה יש עלייה חמורה בלימוד כלפי להט"בים, גם במגזר היהודי.
כן, אבל התקיפות החמורות הן קורות בעיקר...
אני אדם יהודי. אני אדם יהודי, אני חי בחברה שלי קודם כל, ומפריע לי שאנשים בתוך החברה שלי ובהקשר שלי מנסים לפגוע בלהט"בים ולהט"ביות.
כן.
אני לא מוכן את הדבר הזה.
אז ערבים לא פחות מפריעים לך?
אני לא אמרתי שערבים פחות מפריעים לי. אני אומר שקודם כל, אני חושב שאתה יכול להזדהות איתי, שאכפתי מהכל קודם כל בחברה שלי. אני גר פה במרכז תל אביב. אני גדלתי פה. ויש פה אנשים שמנסים להשפיע על אופי החיים בעיר שאני חי בה, במרכז עיר שאני חי בה, אוקיי. אני לא מוכן לתת לדבר הזה לקרות.
שמה זה לא מוכן? אסור לו לתת הרצאה? לא הבנתי.
מותר לתת הרצאה, ומותר לנו להפגין על כך.
כן, אבל למה היו צריכים לחלץ אותו משטרה?
לא צריכים לחלץ אותו משטרה.
משטרה חילצה אותו, רואים בדברים בווידאו.
אתה ראית אלימות אתמול, בן?
לא.
אוקיי, אינון, אתה מכיר איזה פצוע שהגיע לבית החולים?
אני ראיתי דגלים, דגלים שנותנים מכות עם דגלים, ראיתי, כן.
אני הייתי שם, אני לא יודע מה ראית, לא היה שם שום אלימות, היה שם הרבה רעש.
היו יריקות, ישראל זעירא אמר שירקו עליו, הוא אמר שירקו עליו.
אני הייתי מאוד מאוד קרוב לרב.
לא לרב, לישראל זעירא, ישראל זעירא אמר שירקו עליו.
אני הייתי...
מה שלא פגעו, שהיו יריקות.
אני צעקתי עליו, ויכול להיות שלא ירקתי עליו.
וזה נראה לך סביר שאתם לא מאפשרים לאנשים עם כיפה ללכת ברחוב?
אני בעיה שיש לי הרבה חברים עם כיפה, ויש הרבה אנשים פה שנמצאים עם כיפה. יש בעיה שיש אנשים שמכניסים לפה להטומופוביה.
כן.
הדבר הזה, צרי, לא צריך לעבור בשביל.
אבל בסדר, הוא מתנגד שנייה, הוא מתנגד ללהטביות, אתה מתנגד לדעתו נגד הלהטביות. לך מותר לעשות, סליחה, כן, כן, ודאי שאני עושה השוואה. לך מותר לעשות הרצאה באיגי, 200 מטר משם, ולא מותר לעשות בראש יהודי, מה, כאילו, זה פלורליזם, לא?
זה, יש למילים כוח, ינון. שיש לך אדם שמפיץ דברי שנאה לאלפי חניכים, שנמצאים בשלב של גיבוש הזהות המינית שלהם, המגדרית שלהם, בשלבים של להכיר את עצמם, את החברים שאומרים להם...
איזה סינה? מה הוא אומר סינה?
להט"בים הם סוטים. הם אנשים שצריך להרחיק מהחברה, ודברים האלה...
מי אמר שלהט"בים צריך להרחיק מהחברה? תן לי ציטוט אחד שמישהו אמר שלהט"בים זה אנשים שצריך להרחיק מהחברה. ציטוט של הרב טאו, תן לי ציטוט של הרב טאו, שלהט"בים צריך להרחיק מהחברה.
לוינשטיין אמר שלעיוות מינית, טרגדיה מינית, שזה סוטים...
אמרת להרחיק מהחברה. אמרת, הוא יכול לך, אוקיי, הוא חושב שזה סטייה. אמרת שצריך...
רגע, אבל יש למילים האלה משמעות, יש למילים האלה כוח.
בסדר, אוקיי, אבל זו דעתו. זו דעתו.
זה בסדר שזה דעתו, ודעתי דעה אחרת, ואני אפגין על כך, ואני אלחם על כך.
אז הוא חושב... שנייה, אבל הוא חושב... אבל זה לגיטימי שזו דעתו או לא לגיטימי? מותר לבן אדם לחשוב ככה?
האם מותר בן אדם לחשוב ככה? אין לי שליטה המחשבות של אנשים. יש לי בעיה עם אנשים שמנסים לעצב את האופי של החברה שלי.
בן, אני רוצה שנייה לקחת אותך.
ולגרום לי להרגיש לא שייך ולא בנוח.
אבל אף אחד לא אמר להרחיק אותך.
בן, אני רוצה...
שנייה, אבל למה אתה ממציא? אתה ממציא.
תעשה לי טובה.
אתה ממציא.
אלימות כלפי להט"בים בתל אביב נמצאת גם במגמת
עלייה. אבל האלימות אצל הערבים בעיקר. רצחו דרוזית עכשיו, כן, בגלל שהיא לסבית.
זה שיש אצל הערבים זה לא נותן לגיטימציה.
בטח שאמרתי משהו.
איפה אמרת? מה אמרת? הפגנת? דרוזים נכנסים, אתה רודף דרוזים? מה? כאילו, מה אתה מקשקש?
אני לא רודף דרוזים, חברים להט"בים במגזר הערבי, אין לי, אני אגיד לך משהו, נמאס לי מאנשים שמיוסים ניצול ציני בחברה הלהט"בית הערבית, שאין להם שום ערבות אליה ולא אכפת להם ממנה ברמה מינימלית ביותר, סתם כדי לתאר ולהרגיש נוח.
לא אכפת לך ממנה ברמה
שלך, לא אכפת.
כדי להרגיש בנוח שותפים הפוליטיים שלך, ינון, הם אנשים להט"בים וחשוכים.
אבל השותפים הפוליטיים שלך הם להט"בופובים. ווליד טאהא הוא השותף הפוליטי שלך, ואתה סתמת את הפה, לא צייצת על ווליד טאהא. ודאי שהוא שותף פוליטי שלך. רם ששונא להט"בים, כן, האנשים האלה שבאידיאולוגיה שלהם זורקים להט"בים מהגגות, אתה תומך בהם. אתה רוקד ברפיק לפניהם. אלה הערבים שאתה מחבק.
אני, עכשיו אתה יודע גם את מני מחבק. אני מחבק רק את הבן זוג שלי, יובל, לדעתי הוא יהודי. ואולי הוא הסיר את זה.
הכל צביעות אצלכם. הכל צביעות. את הערבים ישבתם עם רם, שונא להט"בים, שאמרו עליכם סוטים.
נון מגל, ווליד טאהא לא בא...
ואת הרב לוינשטיין אתה רודף.
ווליד טאהא לא מנסה לשווק את הדעות שלו במגזר היהודי.
לא מנסה לשווק.
ולעשות פעולות מיסיונריות, נכון.
אז העמדה שלך עקרונית או לא עקרונית?
בוודאי שעקרונית. עקרונית מאוד. ותתפלא שיש הרבה מאוד...
הלכו ביפו, פוצצו ערבים במכות ביפו. רע מאוד, ובשביל זה... ערבים להט"בים. כולכם שותקים, שותקים.
איזה שותקים? סליחה, אתה אולי לא מקשיב.
אנחנו מעורבים במאבק נגד להט"בופוביה בכל הקהילות, בכל המגזרים. אנחנו, אני הייתי במצעד הגאווה שהיה בלוד.
גאווה,
רגע, בן, תן לי להקריא לינון. רגע, תן לי להקריא לינון.
שנייה, רק שתדע, אתה, כן, אתה הומו גאי. אז אומרים גאווה, לא גאווה. אוקיי, לפחות שתדע, תדע איך אומרים את מה שאתה מתגאה בו.
אז ינון, תן לי להקריא לך את הרב טאו. הוא קורא לחסידיו לצאת למלחמה בפשע נגד האנושות הלהט"בים. בספר חדש המאגד אוסף שיעורים שהעביר לתלמידיו ובישיבת הר המור, טוען האב הרוחני של מפלגת נועם כי הומוסקסואליות מאיימת להשמיד את היהדות ואת מדינת ישראל.
טוב.
יש לך את זה ביותר קיצוני? אתה רוצה את זה...
בן חושן, תודה שדיברת איתנו.
תודה, בן.
שלום.
אני רק אגיד שהדברים האלה לא יכולים להמשיך להיות בתל אביב, כל הפצת השנאה וההומופוביה הזאת ומאוד הליברליות, אנחנו נוציא את השנאה הזאת מתל אביב.
תגיד שאתה פשיסט שלא נותן לאנשים לדבר.
אני לא פשיסט, אני בן אדם שאכפת לו מהחברה והקהילה שלי, ואכפת לו מהחברה שלי.
אתה רודף אנשים עם כיפה ברחוב. אתה רודף אנשים עם כיפה.
איזו דיבה זאת, בגלל הכיפה?
הוא רודף אנשים עם כיפה.
לא,
ישראל זעירה, הוא רודף אחרי ישראל זעירה.
לא בגלל הכיפה שעל ראשו, אלא בגלל מה שהוא עושה.
אין שום כיפה, אתה לא יודע,
איזו דמגוגיה עלובה.
בן חושן, תודה שדיברת איתנו פרסומות. שלום איילה אלבז.
שלום וברכה.
סופרת ומשוררת, עובדת סיעודית קלינית,
דוקטורנטית. סוציאלית, לא?
עובדת סוציאלית קלינית, דוקטורנטית לקרימינולוגיה. יש עוד כמה קרדיטים שאני צריך להגיד?
משוררת גם אפשר להגיד.
אמרתי משוררת.
אה, סליחה.
אוקיי. טוב, כתבת ספר שקוראים לו כשאבא חזר הביתה, והפעם זה לא על מילואימניק, אלא נקודת מבטו וחווייתו של ילד לאבא, אסיר משוחרר.
אנחנו מדברים איתך כי ביום כיפור נהוג שהנשיא נותן מעניק חנינה למספר אסירים, ולכן זה הופך להיות רלוונטי עבורם ועבור בני המשפחה.
מה, איך, איך הגעת לאירוע ומה מה העניין?
בעצם הספר הזה, כשאבא חזר הביתה, הוא ספר שיזמה פרופסור קרן גואטה מהמחלקה לקרימינולוגיה בבר אילן, יחד עם הרשות לשיקום האסיר. הם רצו איזשהו ספר שינגיש וידבר על החוויה של ילדים, ילדים לאסירים בתוך כל הסיפור הזה. כי בעצם עכשיו אמנם משתחררים אסירים וקורה משהו מאוד משמח ומאוד טוב למשפחות האלה, אבל בעצם מתחילה כאן איזושהי בעיה, בעיה מאוד, מאוד גדולה ורצינית. כי גם השיקום בעצם של אותו אסיר משוחרר, הוא מתחיל ומתחיל להיות מסובך, כי אנחנו יודעים שכמה קשה למצוא עבודה, וכמה אנחנו לא תמיד רוצים להסיק אסירים משוחררים, אבל הבעיה היא עוד יותר מורכבת, כי הרבה מאוד ילדים בכלל לא יודעים שאבא שלהם ישב בכלא, ובזה בעצם כשעשיתי את התחקיר לספר הזה, גיליתי שהמון אסירים לא רוצים לספר לילד שלהם, לא רוצים שזה ישבור אותו, לא רוצים להרוס את הקשר איתו, לא רוצים שהוא יבוא לביקורים ויחווה חוויות במראות לא פשוטים שבכניסה למתקני הכליאה. ומנסים בעצם לשמור עליו, ומנסים לשמור עליו ויוצרים בעצם תוצאה הפוכה. כי כשילד מגלה בדרך לא דרך, הוא מגלה דרך הסביבה, הוא מגלה לא דרך ההורים שלו שהאבא שיקר לו, שהוא לא בחול או לא הלך לעבודה במקום מאוד מאוד רחוק אלא ישב בכלא, זה יוצר משבר אמון מאוד מאוד מאוד.
קודם כל את מצביעה על זה שהעונש המאסר הוא לא רק לאסיר, הוא גם בעיקר למשפחה שלו, שזה דבר מאוד דרמטי, לא לוקחים את זה לפעמים בחשבון. אבל בספר יש חלק שמדבר על החזרה מהכלא, כלומר מה קורה אחרי השחרור, על הקושי להתרגל למצב החדש שהוא כביכול המצב האופטימלי.
נכון, אז קוראים בספר כשאבא חזר הביתה, כי באמת הספר מתחיל בחזרה של האבא לבית, כשילד לא יודע מה קרה. עכשיו, הספר מתאר ככה את הדינמיקה גם המשפחתית, כי ילדים כאלה הרבה פעמים מנסים להיות ילדים מאוד מאוד טובים ומאוד בסדר ומאוד לשמור על האימא ולהיות ילדים גם קצת הורים, וברגע שהאבא חוזר גם יש איזשהו משהו שמשתחרר, רגע פורקן כזה שמשתחרר, ולפעמים אז יתחילו לצוץ הבעיות, ולא כשהוא היה בכלא, כי אפשר רגע להרפות וכו'. עכשיו כמו שאתה אומר, זאת אוכלוסייה שקופה, זו אוכלוסייה שמאוד מאוד נפגעת ולא, אין לה מענה טיפולי ואין לה לא מתייחסים אליה,
שהיא חפה מפשע. והספר הזה זה פרוזה או שזה ספר עיון?
זאת אומרת, זה ספר ילדים,
אוקיי.
שהוא מיועד ככה גם לציבור הכללי וגם כמובן לילדי אסירים. ספר שהוא ראשית קריאה, הוא מיועד ילדים בכיתות
הלכים. מה לדעתך, מהניסיון שלך, תני לנו כמה דברים שכדאי לעשות ודברים שלא כדאי לעשות בסיטואציה של חזרה מהכלא?
אז קודם כל, אני חושבת שכבר מתוך הכלא צריך להתחיל להכין את המשפחות ואת הילדים. זה מאוד 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 חשוב, כי המפגש של הילד עם הסביבה ועם הסטיגמה זה אחד הדברים שגורמים למשבר אמון. עכשיו, אנחנו יודעים ממחקרים שגם הרבה מהאסירים גדלו בלי אבא, כלומר חוסר נוכחות של האבא בתמונה זה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע גם על הגדילה של ילדים אחר כך ועל העבריינות והעברה בין דורית באמת של בעיות כאלו. אז מה שאני קודם כל חושבת זה ש אסירים שחוזרים הביתה, הם חוזרים לאיזושהי תמונה שרגע, האמא הייתה מאוד דומיננטית וניהלה את הבית לבד, ויש איזושהי מורכבות להיכנס למערכת היחסים הזאת מחדש. אז קודם כל אני מציעה לא לוותר על הקשר בשום אופן. כלומר, גם אם זה מאוד מאוד קשה, וגם אם זה מאוד מורכב, וגם יש חוויה של ניכור מצד הילד שפתאום מגלה, ששיקרו לו, אני חושבת שהדבר הכי חשוב בשביל ילד זה שההורי ירגיש שהוא נלחם על הקשר הזה, שהוא נמצא שם גם אם הוא רחוק, שהוא נמצא שם גם כשהוא חוזר ויש איזושהי מורכבות. בעיניי זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות. והדבר השני הוא באמת התמודדות עם הסוד, כלומר, מה אפשר לספר וכמה אפשר לספר, וככל שהילד יודע יותר, במשפחות שפגשתי, שבהם הנושא היה מדובר והגיעו לביקורים וכל סוד, גם במשפחות רגילות, כמה שיש פחות סודות, אני חושבת שהילד גדל עם יותר אמון, עם יותר חוויה של ביטחון, וככה באמת מסגל לעצמו גם חיים הרבה יותר נורמטיביים.
אוקיי. איילה אלבז, סופרת ומשוררת, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה.
גמר חתימה טובה.
תראה, היום מי שבחר את השיר זה עורך התוכנית צער פלסנר.
נכון.
לוחם בהווייתו. שבחר שיר, אין לי מושג, הוא אמר משהו יוטו, אין לי מושג איזה יוטו, מה זה, Pride in the name of love. No, אוקיי, בסדר. שר, אני מאוד מקווה שאתה מכיר, אני מניח שאני מכיר את השיר הזה, אני מושך זמן בגלל, כן. כשאני רוצה, אז מראש יהודי, זה באווירת בונו, הולך לתת הרצאה בראש יהודי פרו בונו, הולך לתת את ההרצאה, ותודה לך יריב,
תודה לך ינון מגל,
תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל,
זה לא הדדי,
אנחנו מאוד מעריכים,
אז אני יודה לך על מה שאתה עושה, ואם אפשר לעשות פחות,
בסדר גמור,
אוקיי, תרשום,
שים לי בבקשה את השיר, תודה. חשבתי תביא לי משהו ליום כיפור, אוכיל על הכל, מה כאילו, אתה מביא לי את הגוי הזה עכשיו ששר לי פה שירים של זה, לא הבנתי מה האירוע. בסדר.
זה הפרוגרס, אינו, זה הפרוגרס.
כל פעם, אם הפרוגרס תשתלט על שר פלסנר, מצבנו באמת יידרדר. זהו, זה מה שיש לי להגיד, זה מה שאתה מבין, זה התרומה הצנועה שלי לקירוב הלבבות. אוכל על הכל יותר טוב. חבר'ה, חוץ מסר פלסנר, גם אני בנימינוב.
ערכה והפיקה פה את התוכנית, וגם היא תקבל פה קרדיט. גם תמר שלומוביץ' וסתיו קורנס ובני שאולסקי יקבלו על הקטע שהם היו אחרים על השידור. וגם הולכים בדיגיטל, דוד זבולוני, מיכל קדוש, וכן, גם אליעזר בן יהודה. מי שיש לו בעיה עם השם הזה, יש לו בעיה, שיהיה לו יום טוב. זה מה שיש לי להגיד לכם.
ככה אומרים.
מה אתה אומר מחר? חפרנו כבר את כמה אפשרות לחפור.
מחר אתה תבקש סליחה.
על מה?
לא יודע, תמצא. יש לך את יום כיפור, תתכונן.
לקראת יום הכיפורים.
תבחר, למצוא זה קל. הבעיה לבחור.
ממך, בינינו אתה צריך לבקש ממני סליחה.
באמת?
ברור.
תסביר לי מחר.
טוב.
מיד ב-103 FM, אראל סגל ודוד ורטהיים. וב-12, גיא פלג. 103